עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב. רז הרשקו השיגה לפני ממש דקות ספורות את מדליית הזהב החמישית שלה בטורנירי גרנד סלאם, משקל פתוח מעל 78 קילוגרם. השיגה את הזהב בגרנד סלאם של טיביליסי מוקדם יותר, ענבר לניר, עד 78 קילוגרם השיגה מדליית ארד. משמונה מדליות שלה בסך הכל בגרנד סלאם, בסך הכל אנשים מאוד מצליחות בג'ודו, הגברים איך נאמר אפס פחות. אהלן מליניאק.
היי.
אתמול אחת מול קוסובו.
חכה, מה אתה רץ לי עם קוסובו? אני שומע, אני רואה פתאום פרסומת, אתה עושה פרסומת עם בועות?
אתה יודע שאני לא רשאי להתבטא בעניין.
אתה חוצפן! אני אצבע אותך.
על מה?
אתה לוקח את הרעיון שלי ועושה פרסומת.
אתה טועה לחלוטין.
אתה יודע שמישהו תובע אותי על זכויות יוצרים, על 80,000 שקל, על שתי תמונות שצירפתי למגזין.
אז בוא אני אמר לך, בוא אני אגיד לך, אסביר לך. קודם כל זה לא רק...
צפייה בקרוב.
אתה יכול להתבע אותי. אבל א', גם צדי צרפתי, משתתף באותה פרסומת.
כל אחד מכם 50, זה יפה.
אוקיי, אז תתבע, ומה שנקרא, אנחנו קצת גימל.
בועות.
אני לא יכול אבל להתייחס מעבר לזה.
ברור.
עכשיו תדבר איתי על, באמת על הטקו אחת של נבחרתנו האהובה, מול קוסובו, אתה יודע, לפני המשחק, משך שבועיים, אני שומע, מה אנחנו ניתן להם? שלוש, יום טוב, אולי אפילו ארבע, ניתחו כמה אוסקר, כמה... מנור, כל הדברים האלה, ואני ידעתי כל הזמן, אתה יודע שבאמת, בלי שאני, לא שאני גאון גדול, אני בסך הכל,
אז רוב, אתה נגד הכל,
לא, אני ממש לא, אבל לא יכול להיות שכל פעם אני מצליח, הרי אני טומטום. אבל מצד שני, איך אמר פעם דוביץ' שווייצר, המתנגד.
נכון.
המתנגד גם יודע מה אנחנו יודעים לעשות.
אין הרבה מה לדעת.
מה שיש, יש לנו הרבה כישרון. מה שיש, ומה שיש, זה איך הסברת לי קודם במתמטיקה גבוהה בשבילי?
לא.
יש 12 נקודות. אנחנו מול קוסובו, אנחנו מול רומניה.
נשארו 9?
נשארו, לא, 10. לא, נשארו 11.
שלושה משחקים. נשארו 9, ואנחנו עם נקודה אחת.
כן.
בטורניר הפנימי עם רומניה וקוסובו.
נכון.
תשמע.
מה שנקרא, שהשם יעזור, אלוקים שיעזור.
אתה יודע מה הכי מרגיז אותי? שאני נאלץ להסכים איתך, שזה לא קרה, באמת, אני האופטימי בינינו, אבל נמאס לי לסכם טורניר אחרי המשחק הראשון. כאילו, אני לא מבין כלום בכדורגל, אבל כמה פעמים אפשר לחזור על אותם השטויות והשתיקים, ופעם זה רש שלמה בעבד את הכדור, ופעם זה, ופעם שלישית עובר כדור בין הרגליים של ההוא, די.
אני חושב שאתה יותר מדי פרסונלי.
לא, ברור לגמרי שזה רק סימפטום. אני אומר, כל פעם זה שם אחר שמתחלף. אני חס וחלילה לא מפיל עליו.
זה שאנחנו רוצים, אתה יודע, אני גם כן לא בדיוק מבין גדול, אבל קצת למדתי מאנשים אחרים במוסדות שמקנים תעודות. אם אתה רוצה ללחוץ, זה גם אתה לימדת אותי, בעוד בית ברל, במוסד של בית ברל. אם אתה רוצה ללחוץ, אתה מבין, בכל משחק כדור, אתה צריך שיהיו לך שני דברים.
אני בעניין הזה דווקא יש לי אידאה.
לא, אני יודע, אבל אתה צריך שיהיו לך שני דברים, כוח ומהירות.
לא חייב.
לא חייב, אבל מה שקרה, שבאמת בחצי השני, נגמר לנו כוח ומהירות אף פעם לא הייתה לנו בהגנה.
אז בשביל זה, אתה יודע, לא מזמן, עד לפני לא מזמן, היו רק שלושה חילופים, היום יש חמישה. אז חמישה זה חצי קבוצה.
נכון.
אתה חייב להשתמש בחילופים האלה בשכל, כן. בשביל להמשיך ללחוץ, עכשיו שתבין.
אבל רגע, אתה צור פה, בחילופים שלנו באמת בא אלון חזן, ובאמת עשה כאילו הרכב, כאילו יותר התקפי. אבל אחרי זה, הכניס שחקני הגנה. אתה מבין? ומאז, לא הגענו ל-16 של היריב.
שמע, אני לא מבין הגנה התקפה. אני אומר כעיקרון. יש לך 16 שחקנים, אם אתה לוחץ, תשתמש בכל ה-16. והרעיון, תשמע, אפשר יש לחץ בלוף, ויש לחץ בשביל לחטוף כדור. אפשר, לא כל המשחק זה לרדוף אחרי הקבוצה השנייה, וגם עם שון וייצמן,
לוחץ לבד.
רץ לבד על מישהו, זה לא נקרא לחץ.
אתה יודע, אבל יש פה דבר יותר יפה. עוד פעם אני חוזר ל-1975, אני לא זוכר מה אכלתי היום בבוקר, אבל את 1975 הייתי בן 16, אני זוכר.
מה נאבד לך? אותך
ואת פיני. איך אמרת לנו אז? אם אתם
מפעלי הקיץ של בית ברל.
כן, אם אתם חכמים באמת ללחוץ בחמש דקות האחרונות,
אז למה אתם לא מתחילים
מההתחלה עם זה? כן, אבל התחלנו, רק לא יצא. עורך ומפיק סער פלסלר, אחראית על השידור ברדיו 103, תמר שלומוביץ', ברדיו צפון, 4.5, סער בן חמו. בדיגיטל האורחים הם מאורת נויה חסון ועמיתי דואק. ושני רומנו כמובן. ואנחנו משודרים גם בכל המדיה, כולל אפליקציית חמל. שידור ישיר בפיד ספורט, ואנחנו פוצחים עם אמיר שלח, בלם נבחרת ישראל במכבי תל אביב בעבר. אהלן שלח.
ערב טוב, מה נשמע?
קודם כל אני רוצה לפצוח איתך דווקא בעמדה שלך בנבחרת, שעשית במשחקים רבים ויריבות רבות, גם בחירות יותר מקוסובו, בלי לזלזל כמובן. ותשמע, אתמול מיגל ויטור, בוא נאמר איל מלא מיגל ויטור שגייסנו ליהדות, זה מכבר היה פותריך.
הוא ישראלי, לא חתכנו לו.
לא, ויתרנו לו בגלל שהוא משחק כדורגל, איך היינו חותכים לו? היה מאבד כמונו 5 סנטים,
היה מאבד את היציבות.
כן,
תשמע, ללא ספק ויתור הוא כוח בנבחרת, חבל שזה לא עשו צעד כמה שנים קודם. בלי קשר, עוד פעם, קוסובו לא מערער את הכדורגל, אבל ראינו קבוצה מאומנת.
ממושמעת.
יודעת מה היא רוצה, מניעה כדור, מאיתה, שולטת בקצב, וגם מגיעה להזדמנויות, יותר מדי הזדמנויות. יכול להגיד לך כמה שאנחנו מוכזבים מהתוצאה, אתה יודע, יכול להיגמר גם פחות טוב.
מה אתה אומר? זה אחד ההישגים הגדולים של הכדורגל?
לא, אבל אני מהצד השני ראיתי קבוצה אותנו, שעדיין לא נבחרת מגובשת, עדיין אתה יודע, זה חבר'ה, הרבה חבר'ה צעירים, הרבה ניסיון, לא שיחקו הרבה ביחד, ואם זה הגיעו לכמה מצבים, יש לנו את השחקנים, שאני יכול להגיד לך שגם נגד הנבחרת החזקה בבית בשוויץ, יכולים להפקיע, יכולים לעשות כמה מהלכים ביחד או אינדיבידואלים, וזה נקודת אור בנבחרת.
אבל אני תמיד שואל, אתה יודע, זה מחזיר אותי למציצים. אתה יודע, אנחנו יכולים להפקיע, ויש לנו הרבה כישרון וזו עובדה. אבל מה עם הספיגה?
בסדר. עוד פעם אני אומר, הצד ההגנתי, או חוסר, אתה יודע, בלמים, ניסיון ואיכות במרכז ההגנה שלנו, יש בעיה כבר, אנחנו יודעים, מקמפיין 2. עדיין לא מצליחים...
הנה, עכשיו אני רואה פה בדיוק, אתה יודע, בשם, רק מה שנקרא, לעורר מחשבה בעם בציון, העם הערבי והעם היהודי, קזחסטן, ניצחה 3-2 את דנמרק, באותו מפעל שאנחנו משתתפים, לאחר שחזרה מפיגור 0-2.
מטורף.
שני שערים, בדקות 86 ו-89, ניקו 3 נקודות לקזחים, אני זוכר משחק פה, או פה או שם, אני כבר לא זוכר, שם, בקזחסטן, שהסתיים בטקו 1, שנטחו הבקיע בשער מאיזה 45 מטר.
קרלוס אלברטו אימן אותם.
אני לא זוכר מי. אז תראה איפה קזחסטן שמנצחת את דנמרק.
הרבה נבחרות מגיעות, כלומר, התקדמו. גם אנחנו בשאיפה, ורוצים ומנסים, ואתה רואה מצעירים ומחדשים. כל דבר כזה לוקח זמן. גם לפני המשחק הזה, לא הייתי פוסל את הנבחרת, אתה יודע, שיעלו, אני חושב שכרגע הסיכויים בסך הכל קטנו. יש הרבה משחקים, הרבה נקודות, יש לנו את שוויץ שהיא מעל כולם, וכל השאר פחות או יותר אותה רמה. כמו שאיבדנו נקודות כאן אנחנו נפרד מספיק טובה לקחת נקודות בחוץ במשחקי חוץ.
זה בתיאוריה.
הכל אני מדבר בתיאוריה.
לא, בפרקטיקה, תראה, זה שאנחנו יכולים לקחת נקודות בחוץ, זה בתיאוריה. זה שאנחנו מפסידים נקודות בבית, זה הפרקטיקה.
זה המציאות.
עוד פעם אני אומר, הכל נכון, אני עדיין חושב שצריכים לתת לנבחרת זמן להתגבש. הנקודות אור מבחינתי,
אז רגע, בוא תעשה רגע הפסקה בקטע של להתגבש אתמול.
כן.
ערב המשחק, כבר קראתי בעיתונות שלנו, שאנחנו עושים חשבון כמה כסף נקבל מוופא כאשר נעלה ליורו. אני חושב שבעיתונות...
אני
חושב שבפרישטינה לא היו כאלה מאמרים.
אני לא חושב שהשחקנים יש יד בזה או רגל, או זה מעניין אותם.
לא, אבל זה מראה לך על הלך הרוח בעם שלנו, אתה הבין? כל הנבחרות זה פרש.
אני גם טוען שהתקשורת, אתה יודע, תמיד... מעלה את רף הציפיות, ואחר כך חותכת עם הגרזנים את השחקנים. אז בוא נתרכז משחק משחק, בוא לא נדבר על עלייה, בוא, אתה יודע, נבוא קטנים ואולי נצא גדולים.
אוקיי.
השחקנים...
מכירים את הקלישאות. תשמע, זה מפתיע אותי שאנחנו מדברים כבר 10 דקות, ולא הזכרנו לא את אלון חזן ויוסי בניון, ולא את ערן זהבי. אתה יודע, תמיד מי שלא...
אנחנו עוסקים במי שיש.
כן, אבל עדיף להתרכז במי שיש.
אני יודע.
שחקנים מוכשרים וטובים, אני יכול להגיד לך מהניסיון, שהם צריכים להתגבש, הם צריכים להאמין בעצם, הם צריכים לשחק כדי לנצח, ואולי דברים טובים יקרו, ואם לא, אז לא. אתה יודע, בסוף היום אנחנו לא מראים את הכדורגל, אתה יודע.
בוא אני אגיד.
עם כל הכבוד לנו, לא עלינו כל השנים האלה לאיזשהו
נכון.
טורניר, כי לא הגיע לנו, כי נכון. לא היינו מספיק
אז
טובים,
בוא, הכל תשמע. בסדר. אז בוא ניקח את המשחק הזה. במשחק, או בכל משחק, יש לך דקות שאתה יותר טוב, ויש דקות שאתה פחות טוב. השאלה, מה אתה מסוגל להשיג בדקות שאתה טוב, וכמה אתה מונע את הקטסטרופה בדקות שאתה רע. עכשיו, זה אומר שחלוץ, או אני לא יודע, קשר התקפי, שמגיע בנבחרת ישראל... פעם במשחק למצב הפקעה. לא, אנחנו לא מתקיפים גלים. אז יש סוג של שחקנים שהם צריכים להגיע ל3-4 מצבים שיכניסו אחד, ויש אחד שבנגיעה משנה את כל המשחק.
תמיד אמרו על השחקן הישראלי שהוא צריך 3-4 הזדמנות, והאירופאי בהזדמנות אחת.
רק שאין לנו 3.
שלחנו את וייסמן לאירופה כדי שהוא יגיע בהזדמנות הזאת וישקיע. אבל הוא יפקיע במשחקים אחרים, אתה יודע, גם סולומון הגיע באחד על אחד, לא יודע אם דקות טובות, אבל הגיע כדי לעשות אחד אחד, וזה לא קרה. אני יכול להגיד לך שדווקא בדקות הטובות שלהם במחצית השנייה, כשהם תקפו אותנו גלים, הפקענו את השער. אז המשחק מתפתח לא תמיד לאן שרוצים ולאן שנושבת הרוח. הדבר, אני יכול להגיד לך, הדבר היחידי, לא היחידי, אבל הדבר שמאוד בלט ולא אהבתי, שנבחרת ישראל בשום רגע, בשום נתון, בשום דקה במשחק, לא לחצה בבית, לא לצאת לאיזשהו פרס, לשחק אגרסיבי קצת יותר, לעשות איזשהו משהו כדי להניע ולהיכנס יותר טוב במשחק, זה משהו שקרה.
כן, אני רוצה לסיים איתך בגלל שהיית בלם, דבר איתי על רש שלמה, הילד כבר עומד בן 24, מוכשר, אין ספק, שאלה אם הוא מוכשר מספיק להיות הבלם השני בנבחרת.
הייתה לי שיחה עם הבן שלי, הוא גם בלם, אני יכול להגיד לך, בדיוק בנושא הזה. אותי מעניין בסוף היום, ואני כל הזמן אומר לו, בלם, התפקיד שלו לא לספוג. לא מעניין אותי טכניקה, ושאתה עוצר כדור, ושאתה מניע יפה, ושאתה פה פותח, ושם פותח, ופה יוצא, ופה מכניס. לא לספוג שערים, נתחיל בזה, אחר כך... תניע, אחר כך תשתתף במשחק וצטרה וצטרה. הוא שחקן מוכשר, אנחנו רואים אותו גם בליגה בסך הכל, אבל אתה יודע, בסוף היום צריכים לבדוק את הסטטיסטיקה שלו. כן. אתמול, אני יכול להגיד לך, לא נגיד נבחרת גדולה, הם הגיעו ל3-4 הזדמנויות כולל בדקה האחרונה מ-4 מטר.
קצת יותר מ-3-4.
לכן אני אומר, אחת, בוא נגיד תודה.
לא, זכינו, אין ספק. ספק שזכינו. אמיר, המון תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, בהצלחה לנבחרת.
ברור, מצטרפים. נדב צנציפר, ידיעות אחרונות, וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה התגובות בקרב נבחרתנו הגיבורה?
אני חושב שסוג של הפנמה, סוג של הורדת פרופורציות, לא, ירידה לפרופורציות. ראיתי גם את אלון חזן וגם את אלי דסה, ודיברנו עם מנור סולומון ושון וייסמן, ופתאום כולם אומרים, אנחנו שווים לנבחרת קוסובו, אנחנו לא יותר טובים, אנחנו קוסובו, רומניה ונבחרת ישראל יפקו על המקום השני, וגם כולם מודים שהם היו מתחת לרמתם, אלי דסה, יאמר לזכותו, אמרת, פילו את הכל עליי, אני הייתי, זה המשחק הכי גרוע שלי, הייתי ממש לא טוב במשחק הזה, כלום לא עבד לי. זה, אני חושב שאתכן כל רוב השחקנים, חוץ ממיגל ביטור, לייטנר, מנור סולומון פה ושם, גם אומרים גזר אבסדר, כל שאר השחקנים היו פשוט מתחת הרמתם הרגילה.
תשמע, קודם כל זה יפה שמישהו לוקח אחריות, כי במדינת ישראל, בעשור האחרון, אף אחד, בשום תחום, לא לקח אחריות על כלום. אבל אנחנו לא מחפשים מה שהאשמים, אלא מנסים להבין מה לא עבד שיביא לנו עוד ניצחונות. אנחנו בליגה של שלוש קבוצות. כי אם נוציא את שווייץ, בלרוס וזה מצד שני, ואנדורה, אז יש לנו ליגה של שלוש קבוצות, שהתחלנו, יש שני משחקים, משחקי בית ושני משחקי חוץ. את המשחק אחד משני משחקי בית הפסדנו, שזה אומר שאנחנו ממש בצרות. תיקו, סליחה. הפסדנו מ-12 נקודות אפשריות, אנחנו כבר שתיים ביטלנו. והשאלה, איך משנים את הדבר הזה?
אז קודם כל,
אני מסכים
איתך. צריכים, איך משנים את זה? צריכים לנצח פשוט בחוץ. אם לא לנצח או ברומניה.
את מי אתה רוצה לנצח בחוץ?
את רומניה, אתה יכול לנצח בחוץ?
נו, ומה עם קוסובו?
את קוסובו אתה גם יכול לנצח בחוץ, עוד פעם.
יכול, אתה גם יכול לנצח בשוויץ. השאלה אם אתה נצח.
לא, בשוויץ אני לא יכול לנצח.
הלוואי
שלנצח.
לא, ביכול.
יכול על פניו, כן. אתה יודע מה, אני ראיתי עכשיו משחק קזחסטן דנמרק.
ראינו, דיברנו על זה, כן.
קזחסטן עשו 3-2. אז הכל יכול לקרות, כמו שאתה אומר, אבל
זה אותה דנמרק שבקמפיין הקודם, או בקמפיין הקודם תחנה אותנו 4-0 פה, זה מתי זה?
נכון, קמפיין קודם, במוקדמות היורו. מוקדמות המונדיאל, סליחה. בסדר, אבל אני עדיין
אומר... אבל אנחנו בהתקדמות אדירה, אנחנו בהתקדמות של, אנחנו היום בעתם 15 בעולם.
בגלל שאריה לא מכיר את כל השמות, אבל אני אומר לאריה, למשל בקוסובו, משחק שוער של ברנלי, שהוא משחק בצ'מפיונשיפ, הוא עולה לפרמייר ליג בעוד כמה חודשים. משחק שם חלוץ של מיורקה מנבחרת ספרד, מוריקי עם 10 שערים בלליגה, לך החלוץ שלך הוא חלוץ ליגה שנייה בספרד עם 2 שערים. משחק הבלם של נפולי, משחק הקשר של גלת הסרי ומלך הבישורים.
יש לגם מישהו מטורינו, באיזה עמדה הוא בהגנה?
בטורינו, הבלם, אחד מהבלמים הוא משחק בטורינו.
אז איך אנחנו מרשים לעצמנו לבטל אותה?
אריה, אנחנו עם בחירה, אני מבקש ממך. מה זה אנחנו עושים לעצמנו?
אני אומר לך שהפעם אף אחד
לא תמצל. אנחנו אור לגויים, שמעת על זה?
אור בעין.
אף אחד לא זלזל בקוסובו, אבל אני אומר עוד פעם, חשבו שלאור מה שהיה פה עם איסלנד ואלבניה, ולאור זה שיש מנור סולומון, תשמע גם נגיד אוסקר, איך את אוסקר גלוך? תשמע, הוא בנוני ועמדת אתמול.
חבר'ה, הילד בן 18 פלוס, אתה רוצה להפיל עליו?
אני חושב שהוא שחקן גדול. אני רק אומר, יש שחקנים שעדיין כרגע, הם בוסטר, גם רץ שלמה, אמר לכם שלח, ואני שמעתי בו צודק ב-100%, בלם בסופו של דבר נמדד, ולא לעשות את הטעות שהוא עשה, והוא עשה טעות של שער. אבל בסדר, ומה נוצר מול שוער?
דבר איתי, עזוב את כל זה, כבר ראינו 60 פעם, אני כבר עייף. מה שנקרא, נתקע לי הבנק של התמונות בקדמת המוח. דבר איתי על יום שלישי בז'נבה, משחק עם שווייץ שחוזרת מטיול 5-0. מה אנחנו עומדים לעשות שם? אני מקווה רק שלא להרשים אותם ביכולתנו ההתקפית.
קודם כל, שני הבלמים הראשונים של שווייץ, למרות שאותם יספיק 5-0 נגד בלרוס, שיכול מאוד להיות שכבר בשבוע, בשבועיים הקרובים, הם לא יהיו חלק מהקמפיין הזה יותר. אז הם צחקים ללא שני הבלמים שלהם הראשונים, וללא שקירי, וללא עוד אמבולה. אמבולו, שהוא שחקן מצוין, אבל עוד פעם, אני חושב שנבחרת ישראל צריכה לנסות לפרק מגיל, לפרק בונקר, לא להיות גיבורה גדולה, ולחזור עם אולי תיקו מז'נבה. זה, הנבחרת נקטה כרגע בז'נבה. עדיין לא תורגל הרכב מן הסתם, ראה אלון חזן את מה שקרה אתמול, בין היתר עם הכנסה של שחקנים שלא הייתה נכונה, כמו בריבו וכמו חמוד יקנן וכל החברה האלה, אני בשוכנה שהוא לא יעשה את זה עוד
פעם. מה האלטרנטיבה?
מה האלטרנטיבה? אני חושב שהניהול משחק של אלון חזן, ואני חושב שהוא, לדעתי, הוא עשה עד עכשיו ניהולי משחקים, ניהול משחקים מצוין, לא הייתה טובה אתמול, לא היה טוב אתמול לניהול משחק שלו, כי אתה מסתכל על ההכנסה של חמוד יקנן, למשל. עוד פעם, הוא שחקן ליגה מצוין, אבל כשאתה בא לרמות האלה, ואתה לא מספיק מחויב, אז אתה מאבד כדורים, אתה לא הוריד למטה, אבל עוד פעם, אלטרנטיבה תצאות הקרקע, זה הבעיה של הכדורגל הישראלי. תראה, ברגע, יש לך סדין, הסדין ניחוץ של הכדורגל הישראלי, הסדין כל כך קצר. עכשיו, ברגע שהזזת את כל השחקנים, ואני גם בעד לא לדבר על אלה שלא קיימים, כי זה סתם דיון היפותטי.
נכון.
אבל ברגע שהורדת את החמישה האלו, או את השישה הפוטנציאלים ברמות היותר גבוהות, ויש לך עוד ליאל עבדה שפצוע וכל זה, אין לך כמעט עיצה. ולכן אנחנו בבעיה גדולה, זו הבעיה. אני אומר לך גם אתמול גם כשאתה רוצה להכניס שחקנים שישנו דברים וכל זה, אין לך. זהו, אין לך.
על זה הקוף המטומטם הזה מדבר פה מבוקר ועד ערב. אין לנו בסיס. יש לנו שפיץ, לפעמים טוב, לפעמים רע, אין בסיס.
רבותיי, אין לנו מחליף לבלם, כאשר הבלם שלנו נשפח על הדשא.
היה פעם סיפור כזה עם מגן שמאלי, כבר עוד מעט.
כן, כן, כן. אבל
בדיבורים, אנחנו פה. אני חייב להגיד לכם שאני רואה את, נגיד, את הנבחרת נוער של אופיר חיים. שבא, אם יש לו אג'נדה מאוד מאוד ברורה של כדורגל התקפי, ומצחים את נבחרת סרביה 3-1 בשלב העילית, עושים 1-1 עם פולין, אז אתה רואה שיש כאילו אלטרנטיבות.
צאנצי, אין דין נוער כדין בוגרים. זה
אופר אחר. אבל פעם לא עשינו את זה בנוער.
אז אני אומר, אנחנו עושים.
אנחנו מקום שני באליפות אירופה.
אז אני אומר עוד פעם, הכל טוב ויפה, ואני בטח רוצה שהצעירים פה
יפרחו. זה יגיע לבוגרים.
אבל זה יגיע בעוד הרבה שנים אחרי שהם התחשלו וכאלה. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר אחד, ברגע שאנחנו מדברים על ליגיונרים לקוסובו, שקטנה מאיתנו באמת, נדמה לי בשני שליש, אם אני זוכר נכון, או משהו, או חצי.
נראה לי אפילו יותר, לא?
אני לא זוכר, אני פשוט לא זוכר, אבל בכל מקרה, אני לא יודע מה שכן יש לה, אני יודע שבדקתי ברשומות, יש לה 250 שחקנים שמשחקים מחוץ לקוסובו, כמובן, כי הם אירופה, ומשחקים במערב אירופה, מתוכם איזה 115, כולל בליגות בחירות, כמו בונדסליגה, כמו סריה A, לליגה, פרמיירשיפ, צ'מפיונשיפ, הכל. וואלק, מי אנחנו, חבר'ה? תסתכלו קודם כל עלינו, מאיפה אנחנו באים.
אתה יודע מה
האוכלוסייה
שלהם? 1.9 ביום בעיר. מיליון
900. יפה. אבל, תקשיב, הם נתנו לנו בראש בצעירה, בית חוץ.
נכון.
אחרי אתמול, אני חושב שניצחנו.
וצחקו עליהם. כן, וצחקו עליהם. אחרי אתמול, אני בדיוק מבין מה קורה.
צנצי, תודה.
תודה, חבר.
נמשיך מחר.
ביי, ביי.
עכשיו אנחנו עם מוסי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
קודם כל, דבר איתנו על הסנסציה, שקזחסטן נותנת לדנמרק בראש, 3-2, אחרי פיגור 2-2.
בדיוק, פיגרה 2-0 עד דקה 73, וחוזרת עם, כולל שער ניצחון דקה 89, אם אתה מדבר על ליגיונרים, אז חוץ משחקן שמשחק בצ'סקה מוסקבה, שהפקיע את הפנדל, אז בקזחסטן כולם משחקים בליגה הקזחית, יש שם לא מעט כסף, ואנחנו זוכרים...
יש לנו גם ישראלים שם שמשחקים.
לא, אז אני אומר, אנחנו זוכרים משחקים שמכבי חיפה, מכבי תל אביב, שהם מפגרים נגד הקזחים, חוזרים והפוך. אסור לנו לזלזל באף אחד. אני עדיין חושב שנבחרת ישראל תצליח בקמפיין הזה, אבל לא בקוסובו, שהיא מדינה, כמו שנדב אמר, פחות משני מיליון תושבים, בטח לא בקזחסטן. נגיד לך יותר מזה, אנשים בארץ, כל פעם שמוגרלים נגד קבוצות קזחיות וכאלה, באים ואומרים, מה? קזחסטן משחקת באירופה? עכשיו, לפי הגבולות הברורים והקבועים מקובלים, חלק מקזחסטן הוא באירופה, כמו שחלק מטורקיה באירופה וחלק מטורקיה. אנחנו,
ברור, זה מדינה עצומה בגודלה.
נכון, אבל אנחנו שיושבים באסיה ונמצאים באירופה רק בגלל פוליטיקה, כי גירשו אותנו, מדברים על הקזחים, מדברים על הקוסוברים, מדברים.
עוזי, אני רוצה להזכיר לך.
צריך להגיד שדנמרק, שבמונדיאל, הגיע כאחת הפיבוריטיות להגיע חרוק ומאוד מאוד יחזבה ואפה כמובן בשלב הבתים, גם נגד פינלנד שהיא ניצחה 3-1 עם 3 ימים בבית עם 3-4 של אוילנד, היא לא הייתה כל כך טובה, וגם היום היא שראה את המשחק, הדנים במשבר ובלי קריסטיאן אריקסן הפצוע זה לא זה, ובבית כזה עם סלובניה, צפון אירלנד, קזחסטן, והם היו מורים לטייל ליורו, הם בסוף יגיעו, אבל זה רק מראה ש... אין נבחרות קלות, אני לא מדבר על אנדורה וכאלה, אבל 90% מהנבחרות באירופה לא קל נגדם, גם אם קוראים להם קוסובו או קזחסטן, גם לא לישראל, גם לא לדנמרק, אז בטח לא לישראל.
שמע, הכי קל זה למי שמקבל את ישראל בהגרלה. זה, זה, זה
אמר הכלל. לי אתמול, אמר לי אתמול עיתונאי רומני שהיה במשחק בישראל קוסובו, אמר לי, אתם אומרים שהגרלה מאוד קלה, יחסית לזה, בשוויץ אומרים שהגרלה קלה, אנחנו אומרים שהגרלה קלה, בקוסובו אומרים שהגרלה קלה. כל אחד יסתכל ואומר, או, קיבלנו את ישראל, או קיבלנו את קוסובו. אז כן, הבית הזה קל, אבל הוא קל לכולם.
נכון.
כן. בוא נדבר קצת על נבחרות אחרות, ששם יש כדורגל. ספרד נותנת בראש 3-0 לנורווגיה, נורווגיה בלי אלנד כמובן.
כן, צריך להגיד, ספרד עם מאמן חדש, עם סגל חדש, למרות שבסופו של דבר חלק מהמוזמנים הם חטיארים, חוסלו שאתמול עשה בחורה בנבחרת, נכנס דקה 81, הפקיע צמד תוך דקה, אבל זה בן אדם שחוגג היום הולד 33, זאת אומרת, מבחינת ספרד יש לה שחקנים מעולים, חלוצים, איכשהו יותר מדי התרגלו שם השנים לשחק עם תשע מזויף וכולי, אין לחלוצים, עם מורת הזה עדיין, ועכשיו הוא הקפטן, ובמקומו נכנס חוסלו, שבגיל 33 עושה בחורה בנבחרת וכולי, יש לספרד בעיה, תוצאה גם קצת משקרת, מעבר לזה ששניים מהגולים היו לקראת הסיום, הנורווגים לא קיבלו לפחות פנדל אחד ברור, אם לא שניים, היה שם השיפוט, נקרא לו ביתי קצת לטובת הספרדים, אבל ספרד עשתה את שלה, ניצחה 3-0 את אחת היריבות החזקות בבית, ומבחינתה היא כבר חצי רגל ביורו, למרות שזה משחק ראשון.
כן. בוא נדבר על צרפת, על הולנד, 4-0, נתנו להם בראש, עם קומן וכל הדברים האלה.
קומן קודם כל חזר לנבחרת, צריך להגיד שההולנדים חסרו לא מעט שחקנים בגלל איזה שפעת, וירוס, לא ברור מה, גקפו, דליכט, כמה שחקנים חשובים.
מה, אכלו קארי לפני המשחק, אפילו אני לא הייתי מייס.
כמה שחקנים חשובים, זה לא, זאת אומרת, זה חצי תירוץ, הצורפתים נראו מצוין, אמבפה כקפטן, גריזמן שהיה מאוד מוחזב שהוא לא קיבל את הקפטן, אבל ראית את השיתוף פעולה ביניהם, כבר דקה שנייה, בישול של אמבפה לגריזמן, צמד של אמבפה, צורפת, לא משנה מי נמצא, מי פרש, ורן איננו, בנזמה פרש, ורן פרש, לוריס השוער פרש, מייק מניאן עשה עבודה טובה בשער, יש לצורפת עומק מדהים, בוא נזכור, היא הייתה פנדלים או, או, או נגיעה, הצלה גדולה של מרטינס דקה 120, מלהיות אלופת עולם back to back, היא עדיין הנבחרת, היא לא אלופת עולם, אבל היא עדיין אחת מ-2-3 הנבחרות הכי טובות בעולם.
מה קרה לשוודיה שחוטפת טרחה מבלגיה בבית?
שוודיה, תשמע, שוודיה משחקים, גם בשנת 2350 הם ישחקו את אותו 4-4-2, הכי שבלוני, הכי ברור, זה כל כך ברור איך השוודים ישחקו, עכשיו נגד נבחרות פחות פיזיות, זה קל להם, אבל בלגיה, בא בלגיה, בא לוקאקו, שבנבחרת הוא תמיד מצליח, וככה זה נראה. השוודים לא כאלה טובים, הבלגים, נכון, יחזבו במונדיאל, אבל במשחקי מוקדמות הם תמיד מצוינים, וגם פעם זה היה אותו דבר.
ובוא נסיים באמת עם מונטנגרו, ניצחון חוץ חשוב בשבילם, 1-0 בבולגריה.
כן, אני חושב ש... אתה יודע, זה לא הפתעה. בולגרים כמו הרומנים באיזה צניחה ולא גדלים שחקנים. מונטנגרו, ראינו אותה, נבחרת לא רעה. הבית הזה, אבל יהיה בו, הוא פתוח מאוד.
עוזי, המון תודה.
להתראות.
אנחנו עכשיו עם אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אלן.
בוא נדבר על מה שפשודה היום. התחיל
המשחק בחולון למכבי תל אביב, אני עוקב בדריכות. תתפה
ותעדכן אותי. אני כבר יודעת תוצאה בסוף, אבל תעדכן אותי.
אוקיי.
טוב, בוא נדבר על שידורי הערב של ספורט אחת, שידורי ספורט אחת במוקדמות היורו. אנגליה מול אוקראינה, זה קורה בשבע, ספורט שתיים.
כן, תכף מתחילים, אנגליה, אוקראינה, בוומבלי. האנגלים עושים הרבה תקסים לפני המשחק הזה, קודם כל לארי קיין, שבמשחק הקודם באיטליה כבש שער מספר 54, והפך להיות הכובש המצטיין של נבחרת אנגליה לדורותיה, עבר גם את וויין רוני, ואחרי שלפני חודש הוא גם הפך להיות הכובש המצטיין של טוטנאם, עבר שם את ג'ימי גריבס. אז באמת, מה שיש לארי קיין זה בעיקר שיאים אישיים ותארים אישיים, כי אם טוטנאם הוא קצת מתקשה לזכות בתארים, אולי עם אנגליה ביורו הקרוב, על אדמת גרמניה הם יוכלו לעשות משהו שהם לא עשו בעצם ביורו אף פעם. וגם היום ארי קיין כמובן בהרכב, לצידו שלושה שינויים בעצם האנגלים עושים לדעת המשחק נגד איטליה, בחלק בעל פציעות ועל הרחקה של לוק שואו. אתמול בערב פיל פודן אחרי האימון, פתאום כאבי בטן, הובהל לבית חולים, נכנס שם לניתוח להסרת התוספתן, מה שאומר שגם הוא לא יסחק בשבועות הקרובים. אז האנגלים בהרכב כזה, כמה שינויים, אבל עדיין עם סאקה, עם קיין, עם בלינגהאם, מקבלים את אוקראינה. אוקראינה גם עם שלושה שחקנים מהפרמר ליג, כמו בעיקר כמובן זינצ'נקו מעל כולם, גם מודריק, שחקן המאה מיליון של צ'לסי. האנגלים אנחנו יודעים איך הם, במוקדמות בדרך כלל הם מנצחים, בעשר השנים האחרונות הם ניצחו 37 מ-43 משחקי מוקדמות, אז הצפי הוא שהם ינצחו. אבל אתם יודעים, וומבלי תמיד אווירה טובה, תמיד נחמד.
טוב, את אוקראינה באמת, אני רוצה לפסוח על ליכטנשטיין מול איסלנד, זה גם קורה בשבע, בספורט שלוש. דבר איתי על צפון אירלנד מול שמערכת את פינלנד, 21-45, ספורט שתיים.
כן, זה כבר המשחקים של מאבק על מקום שני בבתים השונים, בגלל של היורו, בניגוד למונדיאל ששם מאוד מאוד קשה לעלות, ושם בדרך כלל עולות הנבחרות באמת הבחירות, כי אין הרבה מקומות לנבחרות באירופה במונדיאל. ביורו יש 24 נבחרות, מחלקים 20 כרטיסים פה במשחקים האלה במוקדמות, אז בכל בית בדרך כלל יש נבחרת אחת גדולה, אחת שהיא בחירה מאוד, והרבה פעמים הכרטיס השני הוא פתוח, אז נבחרות כמו פינלנד וצפון אירלנד שראינו אותם ביורוים הקודמים, את פינלנד ביורו הקודם, את צפון אירלנד ביורו ב-2016, נבחרות שהמשחקים האלה מאוד מאוד משמעותיים עבורם, כי ניצחון במשחק הזה, והם עושים צעד מאוד משמעותי לקראת עלייה ליורו.
חשבת שאני אשכח, כן, איך אתם חוטפים, אתה יודע, פריטל מהצרפתים, אתם ממשיכים לאכול קארי דרך אגב, זה סתם מעניין אותו.
קארי אוף, קארי אוף, ועכשיו כבר ראיתי את הכותרות בהולנד, כבר דיברו על זה, הרי זה היה בסך הכל המשחק הראשון של קומן בקדנציה השנייה, אבל כבר דיברו על זה שמעכשיו ועד סוף הימים, קץ הימים, את הקדנציה הזו של קומן נקראו לקדנציית הקארי אוף, קארי אוף, כי באמת זה היה סיפור מוזר מאוד שם, השף שהכין את הקארי וחמישה שחקנים שחלו, חלקם אגב כבר חזרו לנבחרת לקראת המשחק מחר נגד גיברלטר, שזה באמת משחק שבו הם אמורים להתרושש אחרי מה שהיה נגד צרפת. מביש, מה אני אגיד לך, מביש, זה היה משחק, עזוב את הרביעה, דקה 23-0, נראו כמו נוער נגד בוגרים, מקווה שיתרוששו מחר.
נגד מי מחר?
גיברלטר.
בטוח.
בהזמנה.
כן, תצומו לפני זה. אסף, תודה.
תודה, חברים, ערב טוב.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז הרי מסתכל ומעדכן אותנו על מכבי תל אביב חולון.
אז התוצאה היא 15-9 למכבי תל אביב.
מפתיע.
קבוצה מגוחכת חולון. הם בשש התקפות הראשונות הם איבדו 4 פעמים.
אתה צריך לעזור לאמן אותם, הרי. זה הפתרון. אנחנו נדבר על משחק הערב בין הפועל ירושלים להפועל חיפה. הפועל חיפה קבוצה במשבר, באמת לא מפסיקה להפסיד. אתה יודע, הפועל ירושלים לא מפסיקה לנצח, לדעתי כבר יש לה 12 ניצחונות רצופים, משהו כזה.
כן.
נראית פשוט טוב.
ולאלה 8 הפסדים.
גם בישראל וגם באירופה. שם המשחק הוא הפרש, הפועל ירושלים מארחת, אם היא מנצחת בדיוק ב-14 נקודות הפרש, פי 9 מעל או מתחת 1.80, לי זה מריח דו ספרתי למעלה מ-14 הפרש. אריה.
פחות מ-14.
קוף, אתה נותן לנו 14?
מעל 14 חיפה גמורה.
כן.
אני חושב שחיפה היום במצב של מועמדת קשה לירידה, כי קבוצות אחרות עשו קצת התאמות ושינויים.
והיא סובלת גם משורה של פציעות.
והם פצועלה פצועים, אתה יודע, אני לא יכול אפילו להעמיד ארבעה זרים למשחק, וגם ישראלים. אני הולך על ירושלים 15 ומעלה.
הפסדת את הכסף.
100%.
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
מה שבטוח, אולי צפון אירלנד מול פינלנד, עברנו למוקדמות היורו, דיברנו על המשחק הזה לא מעט בשעה האחרונה, נספר שפינלנד הפסידה 3-1 לדנמרק, בבית מורכב, ואותו בית שדנמרק ממש היום נוצחה 3-2 על ידי קזחסטן, וצפון אירלנד כצפוי ניצחה את סן מרינו. צפון אירלנד מערכת את המשחק הזה, ניצחון ביתי שלה 2.25, תיקו 2.70, וניצחון חוץ של פינלנד 2.85. אריה, שקול.
צפון אירלנד.
צפון אירלנד.
אחד.
אנחנו מאז...
לא ודאות, מה הוודאות?
אנחנו מאז ג'ורג' בסט, אנחנו...
אבל גם הוא לא משחק, אני חייב להתקן.
הוא כבר מת, מסכן.
הוא לא איתנו.
אבל
ודאות זה שישראל מפסידה לשוויץ.
כן, אבל אנחנו נלך איתו.
נלך איתו. אז כולנו עם ג'ורג'י בסט, אהבתי, דרך אגב, תשמעו, עם צפון אירלנד, כבר מנצחת את פינלנד, פלוס חיבור של ניצחון לסן מרינו, והיידה, היא בכיוון טוב.
זה אשליה.
למה אשליה? זה פורמה, זה 6 נקודות.
לא, הכל בסדר. מה, אתה סופר ניצחונות על סן מרינו?
אני סופר מומנטום.
מומנטום? ובטורניר
כזה זה חשוב.
נצח את אנדורה 16 פעמים, אז אתה מומנטום?
לא, לא, וצפונים לצפון אירלם לצחת את פינלנד.
אם הם נצחת את פינלנד יריבה של הראש בראש על הכרטיס למקום השני.
אבל הסיפור של אנדורה, אני יודע איך קוראים להם, שם סן מרינו, גיברלטר.
סליחה, התחלת לזלזל לי, אה?
אריה, אנחנו לא במצב לזלזל באף אחד. בסדר? אתמול חילצנו נקודה מקוסה. לא אנחנו שנזלזל.
זה הבעיה, אתה מבין, מדובר כאן ביהודי שחושש הכל מגיע לו.
לא, לא.
מה לא, לא? כן, כן.
קוסובו זה לא אנדורה.
אוקיי, סלובקיה מול בוסניה והרצגובינה, סלובקיה סיימה בתיקו 0 מול לוקסמבורג, שימו לב, עוד קבוצה שכבר אי אפשר ממש לזלזל בה, הנה הסלובקים סיימו בתיקו 0 מול לוקסמבורג, ובוסניה הרשימה עם 3-0 מהדהד על איסלנד, היא מועמדת לעלות מהבית הזה ביחד עם פורטוגל כמובן, פורטוגל תעלה שם המקום הראשון, זה די ברור. ניצחון ביתי של הסלובקים 2.35, תיקו 2.70, וניצחון חוץ של הבוסנים 2.65. ארי, אתה סלובקי, לא? יש לך איזה שורשים?
יש לי שורשים.
יש לך שורשים.
איזה ענף יש שם.
אוקיי. זה עכשיו, זה כבר לא הצ'כים, זה כבר מדינונת, כן?
כן, כן, הוא יודע, הוא מודע לזה.
אני הייתי...
חיברנו אותו
לנציאת עכשיו. אתה לא היית בברטיסלבה ב-83?
אתה היית.
אני הייתי, הייתי עוזר שרל. איקס.
איקס. יפה, איקס זה היחס.
קבר המהר"ל לדעתי בברטיסלבה.
בפראג, בפראג.
המהר"ל
בפראג.
לא, יש משהו.
לרגע חשבתי שאתה מחובר למציאות.
מישהו, תאמין לי.
אריה, דחילק, מהר"ל מפראג, נו מה יהיה?
תאמין לי, מישהו נקבר בברטיסלבה.
משהו זוכר, זה את הפלצ'ינקי.
עשינו שיחה על יהדות בתחילת השעה הקודמת.
זה יהדות, לדעת איפה המהר"ל נקבר.
בן אדם בן 73.
קוף, אימור שלך?
אני הולך על איקס גם.
איקס, אני הולך פה על ניצחון חוץ של בוסניה. תודה חברים.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
כרגיל, אתה יודע, אריה, קוראים לו אברהם גרנט, חי את החלום שלנו. לפני 3 ימים הוא דפק לסוטו עם נבחרת זמביה 3-1 בקדם...
לא הבנתי, את מי הוא מאמן?
את זמביה.
זמביה?
והיום ניצחו 2-0, אתה הבין? והם הם קרובים, אתה יודע, הם קרובים לעלות לאליפות אפריקה, אני מזכיר לך.
מה אתה חושב, שמזל?
לא.
התחת של אברהם?
כן. מול סוטו, דחילק.
נו,
אבל בכל מקרה, אתה יודע, אני מזכיר לך שהוא סגן אלוף אפריקה. יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
די, ערב טוב.
מכבי תל אביב, שרון תמם, שמילא שלל תפקידים במועדון, בניהול, לאו דווקא בניהול הספורטיבי. היא מודיעה, או שהמועדון מודיע לה, אחרי 12 שנה, מצינו פסיק, תודה נקודה.
כן, המועדון מודיע לנו, קודם כל.
אה, לא הודיע לנו?
לא, הודיע... אתה כמעט הצלחת לבלבל אותי. המועדון מודיע לנו היום בהודעה רשמית, אני מניח שאתה גם מכותב להודעות האלה.
לא.
על, אוקיי.
אני לא מקבל דעה, שום מועדון לא מודיע לי, גם המנהלת של המוצר לא מודיע לי, אבל איכשהו אני מגיע לחומר, כן.
מועדון מודיע היום בהודעה רשמית, על זה ששרון תמם תסיים בסיום העונה את תפקידה, 13 שנה במכבי תל אביב, עונה 13, כמו שאמרת, התחילה בתפקידים שונים, הגיעה לתפקיד סמנכלית שיווק, מסיימת כמנכלית. היא מבחינתה, בשיחות שהיא מנהלת עם אנשים היום במכבי תל אביב, בשיחות שהיא מנהלת עם מקורבים, ובשיחות נוספות שגם מגיעות בצורה כזו או אחרת לתקשורת, מצהירה בצורה ברורה ושאינה משתמעת לשתי פנים, החלטה שלי, החלטה שלה,
היא לא אמרה את, היא לא אמרה את שתי המילים, אני לא בא לפגוע בה, אני רק שואל, אם היא לא אמרה את שתי המילים, תחושת מיצוי.
לא חושב שזה בגלל תחושת מיצוי.
אין לה מאחר שמייצג אותה, הם חזקים במילים האלה. אם היה לה מאחר, היה אומר תחושת מיצוי.
לא תחושת מיצוי, אבל כן תחושה של רצון לראות דברים חדשים, אתגרים חדשים, לאו דווקא מיצוי מבחינת מכבי תל אביב.
אבל עזוב את שרון, האם זה אומר, ההזזה שלה הצידה, שאת מקומה ימלא או תמלא מנכ״ל מקצועי, קו נטוי מקצועית, שגם יהיה אחראי על הצד המקצועי, או אחראית על הצד המקצועי, לא יודע מה הם מתכננים לנו, כמו שהיה למשל בן מנספורד?
נכון, זו שאלת מיליון הדולר, אין לי כרגע לספק לך תשובה. אני לא יודע להגיד לך אם מיץ' גולדהר כבר החליט לאן הוא הולך. כמו שאתה אומר, היה טייפ של מנספורד, היה טייפ של מרטין ביין, ושרון תמם זה טייפ אחר. היא הייתה, כמו שאתה אומר, יותר במישור של המנהלה, שיווק, סחר, כל הדברים האלה, ואפשר להביא גם מנכ״ל שיהיו לו גם יכולות מקצועיות, דברים שקשורים למשחק עצמו. תראה, נכון לעכשיו, ג'ק אנגלידיס מההיבט הזה הוא הדמות היותר משמעותית. השאלה אם הוא ירצה לחלוק את זה עם עוד בן אדם, או שהוא ירצה להמשיך לעשות את זה ביחד עם ברק יצחק, כי שניהם יותר אמונים, אתה יודע, על הצד הזה.
לא, אבל אם יבוא GM, כמו שאתה אומר, באמת כמו ביין, כמו מנספורד, כל הדברים האלה, ברק יעבוד איתו, ברור, מנהל
המחלקה. נכון, אבל אז מה יעשה אנגלידיס?
אנגלידיס, מה זאת אומרת?
זה בדיוק הנקודה.
אנגלידיס הוא מה שנקרא בספורט האמריקאי, Vice President in Charge of Football Operation, או Soccer Operation, אם אתה רוצה. מה זאת אומרת? הוא למעלה, הוא יד ימינו.
אבל אם הוא מאמין ביכולות שלו לנסות, אם
ג'ק. אנגלידיס? אני חושב שגם מיץ' גולדהר לא מאמין ביכולות שלו, הוא לראייה השנים האחרונות.
לא יודע. אולי הוא חושב שהוא תפתת לו עוד עונה.
אז בוא נאמר, רוב מוחלט באוהדים לא מאמין.
האוהדים, כן, זה ברור.
האוהדים זה קהל היעד של גולדהר. אתה יודע, בסדר, הוא צריך אותם שם.
אבל אנחנו נצמדים עדיין לגולדהר, כי הוא זה שמחליט, אז אנחנו לא יודעים האם הוא כבר נמצא במקום כזה, שהוא החליט שהוא צריך להביא, כמו שציינת, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ג'נרל מנג'ר. אני רק אומר שכשאתה מביא ג'נרל מנג'ר, אז אני לא רוצה להגיד שמקומו של אנגלידיס מיותר, אבל עדיין הוא פחות יהיה מעורב.
אני לא יודע אם הוא יהיה פחות, אני לא יודע אם הוא יהיה פחות או יותר. תשמע, מכבי תל אביב, בתקופה של אברהם, בא איתו עמנואל אופיר מהפועל פתח תקווה. עמנואל לא הייתה לו שום השכלה מקצועית, זכרו לברכה כמובן. לא הייתה לו שום השכלה מקצועית, הוא לא למד במועדונים באירופה, והוא שימש סוג של מנטור קו נטוי, מנהל מקצועי. אני מניח שגם גולדהר, ממי שנדרשת כאן, סמכות מקצועית בכירה. מפה, אני מבין שהוא הולך, לאורך ולרוחב.
נמתין, סך הכל מכבי תל אביב הוציאה היום את ההודעה, שבצורה נכונה, מכובדת, יש עוד חודשיים לסיום העונה,
כן.
היא הרי מחפשת לתפקידים האלה אנשים בצורה יחסית מסודרת, והיא לא רצתה, אתה יודע, שזה יצא ככה שאיתו מישהו יגלה שמכבי תל אביב מחפשת.
בוא נקווה שעד יוני יהיה כזה איש או אישה שיחליטו מה עושים הלאה. על הכיפק. תוכמן, תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
קבל תיקון?
מה?
מי קבור בברטיסלבה? החתם סופר, לא שאתה יודע מי זה, אבל בסדר.
בוא נתה, לפני רגע אמרת שבמה, ובמקרה בקבר של המהר"ל הייתי.
המהר"ל קבור בפראג, בבית הכפרות היהודי.
אבל קברת אותו בברטיסלבה.
החתם סופר.
החתם סופר.
תעשה גוגל ותלמד.
טוב, עם גוגל אתה חזק, כי המוח כבר...
לא, אני הייתי שם.
טוב, אנחנו עכשיו עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, תהלה, נראה טוב.
היי, ערב טוב, חברים.
הנה, בואו, גמרנו רמאות אחת לפני קוסובו, בואו נעבור לשנייה, לציפיות ממשחק העונה. כל משחק פה הוא משחק עונה, אנחנו חיים על ריגוש.
לא, אבל זה באמת משחק עונה, אתה יודע.
כן, בשבוע הבא.
כשאתה מנצח את המשחק הזה זה שבע הפרש.
ברור.
לא בשבוע הבא, בסוף השבוע.
בוא נגיד רק איזה משחק מדובר, כן? מכבי חיפה מארחת הפועל באר שבע, מחזור שתיים בפלי אוף, אם היא מנצחת, אפשר להביא את הצלחת ולהקיף. ואם לא, אז זה פתוח. מה אנחנו יודעים לקראת האירוע הזה? מלא שחקנים של חיפה בזורים בגלובוס בכל מיני משחקים בין ארציים.
כן, אתה יודע, סק מכחף, פירו כובש, פתאום כל השחקנים של מכבי חיפה, אתה יודע, במיטבם. אבל מבחינת ברק בחר, אז הבשורות היותר טובות מבחינתו זה ששון גולדברג צפוי להיות קשיר למשחק הזה, ומרבית חוליית ההגנה תעמוד לרשותו. מלבד כמובן בטובינציקה שהורחק במחזור האחרון נגד ממסמך אשדוד, אבל אתה יודע, מבחינת ברק בחר הוא יודע שזה משחק שאם הם מנצחים אותו זה שבע הפרש, כבר פער משמעותי מאוד לשלב הזה של העונה, שמונה מחזורים לסיום העונה, זה כבר יהיה באמת מאוד מאוד משמעותי מבחינת מכבי חיפה. אבל
מנויי מכבי תל אביב לא ייכנסו למשחק מול הפועל באר שבע,
ומתכוון להמשיך לעלות גם עם אצילי, גם עם דיה סבא, השחקנים שלו באמת בנבחרת, הם צפויים לפתוח בהרכב של מכבי חיפה, גם חזיזה צפוי לפתוח בהרכב של מכבי חיפה, אנחנו נראה באמת את אותו מערך שברק פתח איתו במשחקים האחרונים.
אצילי ודיה סבא לא יהיו עייפים מהמשחק של הנבחרת?
יכול להיות, הם יהיו עייפים מלראות אותו בטלוויזיה.
הם בחופשה או שמתקיימים אימונים כסדרם?
הם היו בחופשה, אבל כבר היום התאמנו באופן רגיל, גם ביום חמישי אצילי שיחק במשחק אימון נגד הנוער, אז אתה יודע, היה להם חופשה של כמה ימים, יומיים פה ועוד יום פה בסוף שבוע, כן. אבל הם גם היום התאמנו באופן רגיל, והכנות לקראת באר שבע מתקיימות גם עכשיו, גם כשלא כל השחקנים נמצאים בגלל הנבחרות.
מה קורה באזור קריית שמונה, שם יש להם גם כן משחק חשוב
לא
כזה.
פשוט, נכון.
ואם הם לא עוברים אותו, אם הם לא עוברים אותו, אז מה שנקרא זה
כן, נגמר. יש להם שני משחקים, צריך להגיד, פופמן מאוד מאוד חשובים, אחד נגד סכנין, ולאחר מכן משחק בנוף הגליל נגד ריינה, שאת המשחקים האלה זה משחקים שלדעתי בכל אופן יקבעו עם קריית שמונה יכולה להישאר בליגה, או שקריית שמונה אחרי הרבה מאוד שנים תיפרד מליגת העל. הם יודעים שקודם כל הם צריכים לעבור את המשוכה הראשונה בבית לבני סכנין, אבל באמת יש להם קרב על 6 נקודות לאחר מכן נגד ריינה. היכולת שהייתה מול הפועל חיפה לא תספיק, כי היו באמת הרבה רגעים לא טובים של קריית שמונה, אבל דרפיץ' ניסה לפחות במהלך האימונים האחרונים, ובאמת לדבר עם השחקנים שלו יותר על הצד המנטלי, ולנסות להסביר להם את החשיבות של המשחקים האלה, כמה הם צריכים להגיע באמת רגועים.
אני רוצה להגיד לך משהו, אתה אמנם מצפת, ואתה שומר מסורת וכאלה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו שאבא שלי לימדתי לפני הרבה שנים כשהתחתנתי. אתה מבין? ואבא שלי בסך הכל היה מסגר, אבל עם הרבה חוכמת חיים. אמר לי, רוני, יותר טובה היא לא יכולה להיות. ראית כבר את השיא. אותו דבר אני אומר על קריית שמונה.
אני יכול להגיד לך שלא ראינו נראה לי את השיא בקריית שמונה.
אני חושב שהם הרבה מעבר לשיא.
יש להם פוטנציאל קצת יותר, לא, אני חושב דווקא שיש להם פוטנציאל הרבה יותר ממה שראינו.
אתה יודע כמה פוטנציאל היה לי? תראה איך גמרתי.
אם באמת היה להם את היכולת שלך, הם היו נשארים בליגה.
לא, בנה, בחייך, אתה יודע מה? אין שם כלום, שאני רואה באמת, יש שם שמות.
תראה, אני אגיד לך משהו, נכון, תראה, זה הנקודה. מבחינת זרים, אז קריית שמונה קבוצה מאוד מאוד בינונית מינוס, אבל מבחינת שחקנים ישראלים, גם עם שחקנים עם ניסיון, אם אתה תיקח את שבירו, ותיקח את מוחמד שקר, ותיקח את רועי קיאק, שחקנים של אמת עברו דבר או שניים, יכולים לעמוד במעמדים כאלה, יש להם את הניסיון, יכולים לבוא ולתת את
הפוש הזה. בסדר, אבל להתקדם...
לא, הם לא צריכים להתקדם, הם צריכים להשיג את הניצחון שניים האלה, שיתנו להם את הביטחון להמשך.
אני רואה שאתה אופטימי.
אני אופטימי, כן. אני מסקר גם את קריית שמונה, גם את סכנין, גם את ריינה, את כל הקבוצות האלה, ואני חושב שקריית שמונה לא פחות טובה מבני הריינה.
מסכים איתך 100%.
הנה אריה בתור האוהד.
נכון.
אתה הבין, אבל חבל לי על איזי וחבל לי על הקבוצה.
אני מסכים איתך.
אלבז, עוד נשתמע, תודה.
תודה, שבוע טוב.
אנחנו עכשיו עם רמי כהן, יושב ראש הפועל תל אביב בחדוסה. אלן רמי, ערב טוב.
אם זה מעניין אתכם, הרבע הראשון הסתיים ב-31-23 למכבי, וזה רק לא צריך להיכנס לפרטים, אתה מבין איזה הגנה יש לחולון.
כן, דווקא רמי מבסוט אתמול, נכון, שלושה רבעים הייתה לו יריבה כמו בני הרצליה, אבל בסוף הפועל תל אביב בהובלת ג'קובן בראון ניצחה 105-87, קודם כל יפה ושפו. אבל בוא תספר לי יותר, מעניין אותי כרגע יורוקאפ, רמי, מה מצבנו שם?
מצבנו שנשאר עוד משחק אחד.
כן.
מחזור אחד ביום שלישי רביעי. אנחנו משחקים נגד פרומיטאות היוונים בבית. אם לא יהיו מהפכות גדולות, נסיים במקום השלישי.
שזה מבטיח לך סיבוב אחד, נכון? ביתיות.
שזה לנו ביתיות בסיבוב אחד, כן. אנחנו נקווה ניצחון שלנו והפסד של הטורקים בבית, שיקח אותנו למקום שני. אבל...
אפשר לסמוך על הטורקים?
אני יודע, כנראה שלא. אבל אז סביר להניח שנסיים במקום השלישי, וב-12 לאפריל יתחיל הפלייאוף. כל שבוע משחק, שמי גמר, גמר, חצי גמר, ונקווה להגיע למאי.
הלוואי.
יפה מאוד, תגיד. אתה יודע, יש קבוצות שמשחקות ביורוקאפ, יש כאלה משחקות בליגת אלופות, שאתה משווה את הרמות. הרי אתה יודע, הפכו את... אני לא אחזור לפיני גרשון, שזיזל בליגת אלופות, אבל כשאתה משווה, אתם בחרתם יורוקאפ. איך אתה משווה את הרמות?
אבל חגג סופרוליג בזמנו, לא?
מה זה קשור? הסופרוליג זה לא ליגת אלופות.
לא, הוא דיבר, הוא דיבר אז על הפועל ירושלים עם גביע יולד.
כן, מי זה, מה זה גביע הזה?
איך אני משווה את הרמות? אני חושב שבאופן בסיסי, היורוקאפ הוא מפעל יותר טוב, למרות שה-BCL של פיבה משתפר המון משנה לשנה. קרה משהו השנה עם הסיפור של הרוסיות, ברגע ששלוש קבוצות רוסיות נזרקו מהיורוליג, ועוד אחת נזרקה מהיורוקאפ, אז בעצם שלוש הקבוצות הבחירות ביורוקאפ, שזה בולוניה ופרטיזן בלגרד ווולנסיה, שהיו שנה שעברה ביורוקאפ, פתאום שיחקו ביורוליג, פלוס קזאן שירדה מהיורוקאפ, אז גרם למפעל להיות אולי יותר אפשרי.
אבל למה לא לקרוא לילד בשמו? אני מאמין, מאמין, מאמין שבעונה הבאה גם הפועל ירושלים תהיה ביורוקאפ, כי זו הדרך היחידה להגיע ליורוליג. לא משנה אם זה שנה, שנתיים או תשע. אבל זו הדרך היחידה. אתה לא מגיע מליגת אלופות ליורוליג.
קודם כל, וולקאם, אנחנו מתמודדים עם מי שאנחנו צריכים להתמודד, וצריכים לנסות לנצח ירושלים, בדלונה או פרומיטאות. ומעבר לזה, יש הרבה דיבורים כבר כמה שנים, שבשלב כלשהו פיבה ויולב יאחדו כוחות למפעל אחד. אני מאמין שזה יקרה מתישהו. בשנים הקרובות, אבל בינתיים אם ירושלים יצטרפו לירוקאפ אז זה וולקאם.
טוב, לא נפתח פה עוד פעם את ה-BDS שמכבי תל אביב עשו על קבוצות ישראליות, אבל זו שערוריה שאי אפשר תאר אותה כל פעם מחדש, שהם עצרו ומונעים מקבוצות ישראליות, ואחרי זה מקבלים עוד הנחות בשביל לשחק ביורוליג. אבל תגיד לי לגבי הפועל תל אביב, המפתח, עסקת העונה שלכם אמורה הייתה להיות אונוואקו, איך אתה מגדיר עד עכשיו את ההשתלבות שלו?
היא לא קלה, אני יכול להגיד לך שמחוץ למגרש הוא מאוד מאוד חיובי ומאוד רוצה, אבל הוא צריך להסתגל. זאת אומרת, זה דבר אחד ללכת לשחק בקבוצה לא משחקת במסגרת אירופאית, ויש לה סגל יותר קצר, ואולי פחות שאיפות ולהיות השחקן המרכזי, ודבר אחר, ללכת לשחק ברמות יותר גבוהות באירופה, ושם הוא יצטרך להסתגל, לעשות עוד דברים שלא תמיד הוא עושה. פתאום אתה בא לקבוצה שיש בה הרבה שחקנים שצריכים את הכדור, וצריכים איכשהו לשלב את כולם, אבל מצד שני הוא מאוד מאוד רוצה, ומאוד מאוד חיובי בחדר הלבשה ומדרבן, ואני מקווה שכשיבואו המשחקים החשובים, אז, או הגדולים, אז נראה גם את היתרון שלו.
תראה, אני לא יודע, משחק בשבוע, שניים בשבוע, איך זה משפיע, אבל זה לא אותו בן אדם שאנחנו ראינו בשנה שעברה ברציה.
אני חושב שרמפן, זה סגנון שונה, וזה גם שחקן שבא לקבוצה באמצע עונה, והוא צריך להתרגל לסגנון שלה.
ולא היה לו פתיחת עונה טובה, לא אימונים, לא כל הדברים האלה.
כן, והוא לא הגיע לגמרי מוכן, אבל אני באמת מרגיש שכיוונו איתו מההתחלה, לשלבים המכריעים של העונה, ואני חושב ששם הוא יהיה איתנו.
אוקיי, תגיד עכשיו לגבי ג'ק אובן. אנחנו, אין ויכוח על הכישרון שלו, וכשהוא באמת בפורמה וכן הלאה, אבל זה לבנות עונה על, אתה יודע, אני לא אגיד לך, אולי איך אומרים את זה, לא קש, אתה יודע, על הקצה, הוא לא 100% בריא, אני רואה אותו יורד לספסל, תמיד מלווה בלהקת מרגיעים, יהיה בסדר וזה, זה עושה לי לא טוב.
מה, כמו שאמרת, זה קורה כשהוא בפורמה, אני לא חושב שיש יותר טוב ממנו, ויש לו המון השפעה על הקבוצה. הניסיון לייצר לו עוד גיבוי שעשינו השנה, ביחד עם מנפורד ובר, הוא ניסיון שמוכר את עצמו, אבל בערבון מוגבל, כי אני חושב שזה לא משנה באיזה קבוצה תשים אותו, בכל קבוצה שהוא יהיה, תהיה לה איזושהי תלות בו. ואני שמח שבחודש האחרון הוא חזר 4 משחקים רצופים לכושר מצוין.
בוא נראה באמת עכשיו במאני טיים. רמי, אני רוצה לסיים איתך בשאלה אחת הכי חשובה. שר הספורט מיקי זוהר, התרבות והספורט, מחלק פה מתנות כמו סנטה קלאוס, קריסמס, מה שנקרא, came early this year. יש לכם 6 מיליון שקל, אתם רק צריכים לרדת ל4 זרים, 6 מיליון, א', אם אתם לוקחים את זה, את הדרישות של המתווה הזה, או שאתם לא לוקחים, כי יש לכם משאבים אחרים, ובכלל, האם המתווה הזה טוב לכדורסל?
קודם כל, חכה לשבוע הבא שיצא המתווה לשדרים.
מתווה? אני מקבל משהו?
שדרים? אם אתה שדר, אז כן.
אני לא יודע מה אני
חושב...
תכניס אותי איכשהו, תכניס אותי איכשהו לתוך העניין הזה. משהו שנותן כמה לירות, זה גנאית.
שזה הפתרון הנכון. חזוב שנייה רגע את הסכומים בצד, היה לי שיחות עם השחקנים הישראלים שלנו ואחרים, ואמרתי להם כל הזמן, להלץ בכוח יהיה קשה, כי כל צד תמיד צודק, והדרך היחידה לפתור את זה היא בכסף. ויכול להיות שהפתרון שהיה פעם נראה הרבה כסף, 250, 350, 600 אלף שקל, היום הוא כבר בפרופורציות להתקדמות של התקציבים והכדורסל בארץ, הוא לא מספיק מפתה, וצריך להגדיל אותו. מיקי זוהר לקח איזה צעד אחד קדימה, ואני חושב שזה מבורך, כי זה הפתרון הנכון, זה יגרום...
אז אתה בעד?
כן, זה יגרום רק לעשירים באמת. לרשום 5 זרים.
לא, אבל אם אתה למשל...
וזה יגרום לזה שיהיו פה זרים יותר טובים בארץ, גם לקבוצות הקטנות, וליותר דקות לישראלים, וגם הישראלים ירוויחו קצת יותר, אבל לא הקבוצות ייפגעו מזה.
אבל עכשיו אתה, אם אתה ממשיך ביורוקאפ בעונה הבאה, אתם תיקחו 6 זרים, רק תרשמו 4 לליגה, נכון? אני מבין אותך נכון?
ספציפית להפועל תל אביב, אנחנו נחכה שיהיה מתווה, כי אתה יודע שבכותרות בתקשורת עוד לא קשה להפוך לקט.
מה זאת אומרת? המשטרה קיבלו 9 מיליארד.
אבל רק מיליארד בפועל.
בסדר, בדיוק. אבל כשמתחילים לספור את זה, אז צריך לראות מה זה אומר הליגה שנייה ונשים, וכולם ירצו ואיזה...
מה זה כולם ירצו? בוא נאנשים כבר קיבלו 8 מיליון, אתה...
ואיזה תנאים יהיה לזה, ומה יהיה הסכום האמיתי, אבל בהנחה שבאמת מדובר בסכום משמעותי, אז בהפועל תל אביב ספציפית, אנחנו נצטרך לעשות ישיבה, והיא תהיה בקרוב, ברגע שנבין בדיוק מה אומר המתווה, ולשים את שתי החלופות על השולחן, ולחשוב עם מה אנחנו הולכים, אבל לא פוסל את מה שאמרת, שישה זרים באירופה וארבעה בארץ, גם זאת אפשרות.
רמי כהן, יושב ראש הפועל תל אביב, שיהיה לכם בהצלחה, אם לא נדבר, חג שמח.
חג שמח. תודה רבה וחג שמח.
עכשיו אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם שר, תן לי רגע מחצית, מה קורה שם, עוד לא מחצית.
איזה מחצית? 15 הפרש למכבי, 52-27.
42-27. בוא נה, תקשיב, קודם לא שמעת, עכשיו אתה גם לא רואה.
אפס נקודות לספסל של חולון, אפס.
הבנתי. עכשיו אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסמות ונשוב.
אתם מאזינים לספורט. עם רון קופמן ואריה מליניאק.
חזרנו. ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב ארלה.
אהלן חברים, ערב טוב.
השבוע של מעמוס של מכבי התחיל היום. 47-30 מובילים כרגע לפועל חולון, דקה 28 למחצית. זה לקראת מעל 100 נקודות, כפי זה נראה כרגע. אבל יש ביום שלישי.
רגע, רגע. אתה יכול להסביר לי למה מכבי חולון משחקים ב6:30 והפועל חיפה ירושלים ב9?
אין לי מושג. אתה שואל את הכתובת הלא נכונה.
זה לא נשמע הגיוני.
כן, ערוץ הספורט הוא זה שקובע את לוחות הזמנים. אני יכול לנחש שזה אולי קשור לעובדה שמכבי תל אביב ביום שלישי, יש לה כבר יורו ליג ב7:00, אז אולי...
יהיה להם עוד שעתיים לנוח.
לא,
אני מבקשים. כן, בדיוק, אתה יודע, לא, אם אתה מבקשים
גם מזה, רוצים להתרגל לאותה שעה.
חשבתי שאת ערוץ הספורט מעניין רייטינג, אבל בסדר.
כן.
יותר חשוב שמכבי ינוחו.
זה כמו שפעם היום אומרים שהקבוצה תתאמן בשעת המשחק.
למה אתה חושב בקשרים? אולי באו ואמרו להם, אנחנו רוצים באמת להסתגל לשעה. תמיד היה לכם המאמנים את הקטע הזה, רוצים להסתגל
לשעה. יש ג'טלג, אני הבנתי.
לא ג'טלג, שחקים 6:30 יום שלישי.
כן, יש ג'טלג.
כן, ג'טלג. טוב, אבל בוא נדבר על...
כמו שאסי בירנבו אמר, חזרנו משדה התעופה לנצח פה בחולון.
כן.
אז הפעם זה יכול להיות שזה מסתדר עם השעות.
בוא לא נדבר על המשחק הזה, כי הוא נראה באמת חד צדדי, ביטול תורה ומיותר. בוא נדבר על... בולוניה ומילאנו בחמישי.
נכון, כן, שבוע איטלקי של מכבי תל אביב, יום שלישי וירטוס בולוניה, שדי ככה, לא באופן סופי, אבל די יצא מהמרוץ לפלייאוף, וביום חמישי מילאנו, שככה עם מסע קאמבק באמת מרשים, כרגע הקבוצה, אולי חוץ ממכבי, הקבוצה הכי חמה ביורוליג, שעוד יש לה איזשהן תקוות להתברג בשמיניה, אבל בשביל לעשות את זה, לא מספיק הדברים היוצאי הדופן שיצא עד עכשיו, יצטרך לעשות עוד כמה דברים יוצאי דופן. וירטוס בולוניה, אני חייב להגיד, קצת מאכזבת. נכון שזאת עונת יורוליג ראשונה שלך המון המון שנים, אבל קבוצה עם הרבה כסף, עם שחקנים אדירים, נתחיל בטוקו של בלגיה ונרד מטה, עם סרג'יו סקריולו על הקווים, לא בדיוק ענתה ציפיות, ונגד מכבי תחסר גם את מילוש תאודוסיץ', שגם בגילו, 36 אם אני לא טועה, 37, הוא המנוע שלה, ובלעדיו קשה לה מאוד.
אם הוא טוב, אתה יודע, תענוג לראות אותו, אבל אני לא חושב שזה יספיק להם פה.
כן, אז זהו, אז בלעדיו הם צריכים להמציא את עצמם מחדש, ואולי חלק מהאכזבה מהם זה העובדה שאיפה לונדבל, זוכרים אותו הדני שהיה בצסקה מוסקבה, לא ממש הצליח להיכנס לנעליים האלה, ולהפוך השנה לכוכב יורוליג אמיתי. אז לבולוניה יש חומר טוב, ובערב נתון יכולה לעשות הרבה דברים יפים, אבל בתמונה הכוללת, קצת מרזבת.
הרי לפני שאנחנו ממשיכים, יש הודעה על שחקן בכיר בליגת העל, שנכשל בבדיקת סמים, מה שביררנו זה לא קרה ב... איך קוראים לזה, בבדיקת הסוכנות הישראלית, שהיום היא עסק לכל דבר. אם זה קרה, זה קרה במפעל אירופי. שמעת משהו על זה?
כן, אבל לא, אני לא חושב שמותר לדבר על מי ומה ואיפה. אחרת לא היו מפרסמים מי.
מה זאת אומרת, למה אסור לדבר?
לא יודע. רק זה מאוד מורפל כרגע.
מה זה?
זה מאוד מורפל כרגע, והמידע שיש לי, אני לא... מה שנקרא הוא לא מוצלח עד הסוף, אז אני מעדיף לו סתם להגיד, אתה יודע, סתם להשחיר אנשים.
רוצים, אתה יודע, מה שנקרא...
אני לא מבין מה זה מודאג, זה לא אתה.
כן, אני, אחי.
מה אתה, ממה אתה מודאג?
ארי.
המבחנה של קוף עוד לא חזרה.
תקשיב, היו לי את הימים שלי, אני יודע, אני פרשתי, אני כבר לא בעניין.
אולי זה ינקו פולו.
כן, אבל תגיד לי דבר אחר.
אתה מכיר את מי שעבר את לוחות הברית? איזה מפקח נכנס לשיעור תנך, שואל, תגידו חבר'ה, מי שעבר את לוחות הברית? אחד התלמידים אומר, לא אני. הוא אומר למורה, תגידי, מה צריך להיות? היא אומרת, אני מכירה אותו, אם הוא אומר, זה לא הוא. הולך למנהלת. המנהלת אומרת, למה לעשות עניין? תגיד כמה זה עלה, אנחנו נשלם.
תגיד לי אבל דבר אחר, אתה יודע, זה הולכים לפי השיטה, אם נתעלם, זה ייעלם?
לא, אני מניח שזה יצא תוך כמה שעות. הסיפור הזה, לא ברור לי באמת, למה כבר יצאו הודעות, כבר מדברים על זה, אז כבר למה לא להוציא את זה כמו שצריך, אבל...
לא, השאלה אבל אם זה שימוש, נגיד, בחומרים... יש חומרים משפרי תחושה, מה אנחנו אוהבים, ויש חומרים, אתה יודע, שאסורים מבחינה ספורטיבית, נגיד, סתם אני אומר סטרואידים.
ממריצים למיניהם.
לא הבנתי, בתור מה אתה שואל אותו?
אני אספק, מה זאת אומרת?
פרמקולוג.
תגיד.
אצלי דרך אגב, הכל התחיל, אריה?
לא.
בשיעורי פרמקולוגיה בקורס חופשים.
יש דבר כזה?
כן, לומדים.
לא, קורס חופשים יש, פרמקולוגיה.
בא רוקחת, תלמד אותך פרמקולוגית.
תגיד.
ואז היא נותנת לך חומרים, מה כן, מה לא, ואז אתה מתחיל.
כמה חבל שלא השתתפתי בשיעור. תגיד, ארלה, בלי קשר למה שדיברנו, שלא יחשבו שאני רומז, תגיד לי, לורנזו בראון רשום?
הערב כן,
מכבי תל אביב הלכה... אז פשוט נתנו לו, בגלל שזה כבר 20 הפרש, פשוט נתנו לו יום מנוחה.
תראה, בגדול, אם תשימו לב למה שקורה בשבועות האחרונים במכבי תל אביב בליגה, עודד קאטר שהחליט ללכת עם לורנזו בראון ווייד בולדווין וכמו טבחים בצבא, שבוע שבוע, כדי לשמור אותם. כי מצד אחד הוא לא יכול להרשות לעצמו, אין לו את הביטחון ללכת, בלי שניהם, בלי אף אחד מהם, במשחק ליגה, בטח כשאין לו כבר את ג'יילן אדם. מצד שני הוא לא רוצה לשחוק את שניהם, אבל הם הלכו all in על המשחק הזה, בגלל שזה משחק מאוד חשוב, להבטחת המקום הראשון בתום הסיבוב השני. אבל מן הסתם, ככל שהמשחק מתפתח, והעסק הולך כמו שצריך מבחינתם, והולך בקלות, אז אין טעם סתם לאמץ את הבחור. הוא על תקן, אני אכנס כשממש
תצטרכו
אותי, אם בכלל.
תשמע, חולון, בנו את הקבוצה, או נקלעו לקבוצה צרה בצורה בלתי רגילה.
בעיקר לא... בישראלים.
כן, הם לא בליגה, תשמע, טוב, אירופה נגמר. כן. אני מדבר על, גם באירופה בסוף, הם הגיעו למצב שאין, לא היו שחקנים. וזה מחבר אותי למה שעקוף שאל קודם את רמי כהן לגבי ההצעה של מיקי זוהר. אתה יודע, אם יהיו עוד ישראלים, שאני לא יודע מאיפה יביאו אותם היום.
כן, צריך להמציא אותם איפה
שם. כן, גם ליגה פיתוח, מי ישחק שם? חבר'ה מליגה לאומית, אז מה יהיה בליגה לאומית?
לא תהיה ליגה פיתוח.
וקבוצה...
לא תהיה, די.
לא תהיה, אז אין תנאי כזה לקבוצות בשביל לקבל את הכסף. היה תנאי שתהיה קבוצה בליגה פיתוח.
לא, אבל התנאי יצא, כי קודם כל, גם לקבוצות להשיג ליגה פיתוח, זה בוא נאמר באלן-אלן. מיליון שקל בשנה, בית, הליגה הלאומית תמות.
הם מקבלים כסף.
זה מכת מוות.
אבל הם לא מתכוונים להוציא מתוך זה מיליון לליגת פיתוח.
בקיצור, קבוצה צרה זה צרה. וחולון, אני לא יודע איך הם יתרוממו מהדבר הזה.
נכון, אני חושב, זה נכון מה שאתה אומר לגבי הסגל השר, והסיטואציה שהם נקלעו עליה עם הישראלים. אני אזכיר לכם שיש איזה שני חבר'ה ישראלים, שהם איבדו אותם בקיץ, והם משחקים מולם היום, גיא פניני ורפי מנקו, ולא באמת הצליחו להביא להם תחליפים, יסלח לי שון דוסון,
ובורדיון פצוע.
ובורדיון פצוע, ועזרים שם, וזה, אני חושב, בסופו של דבר, הרגע ששינה להפועל חולון את העונה לרעה, היה הרגע שבו היא החליטה בעצם לוותר על ארי גרין. ארי גרין בא, אם אתם זוכרים, הוא היה מדהים, הוא היה מעולה. ואז נקלעו לשאלה מה עושים איתו, כי עלה הרבה כסף להשאיר אותו אם היו רוצים, וסידיאריס בדיוק התאושש מהפציעה, אז הלכו ההחלטה כאילו קלה, אמרו טוב, אין לנו את הכסף להשאיר אותו, יש לנו את סי-ג'י כבר בפיירול, הוא הלך לחוזה יפה בוודוצ'נוס, ומשם התחילה ההידרדרות. אני חושב שעם כל הכבוד לסגל הישראלי הצער והקצר, שהפועל חולון בוודאי הייתה משלמת עליו בכל מקרה מחיר בליגת העל, אני חושב שלפחות באירופה, ומתוך זה כבר הדינמיקה של ניצחונות הפסדים וביטחון וכל זה, הכל היה נראה אחרת, עם אריק גרין היה נשאר.
אבל הוא לא.
אבל הוא לא.
אבל הוא לא. ארלה, תודה.
תודה לכם, שבוע טוב.
ביי ביי. אנחנו עכשיו עם אלעד חסין, מאמן עירוני נס ציונה. אהלן אלעד.
אהלן, אני יכול להתחיל באי הסכמה? שמעתי קצת.
בטח, בטח.
אנחנו מעודדים אי הסכמות.
לגבי הליגת פיתוח, אני מודה שאני חלק מהיוזמים של האירוע הזה, של הדבר הזה. אני יכול לתת לכם כמה נתונים שאולי יסברו לכם את האוזן. קודם כל, היום בנבחרת העתודה, שנתונים 2003-2004, יש לנו 60 שחקנים, אנחנו מפצלים את הימים, מתוך ה-60 שחקנים, רק 10 משחקים, אם זה ליגה לאומית או ליגה טל. עכשיו, אני לא מדבר על 2002, שהם לא יכולים להיות בתודעה, שיש לך לא מעט שחקנים שלא משחקים בקבוצות שלהם, ואני לא מדבר על שנתונים 2005, שהם יכולים לשחק נוער, חריגים, ולהיות בליגת פיתוח. מה המטרה של ליגת פיתוח הזאת? היא לתת לשחקנים שהם לא מקבלים דקות בליגת העל, סתם לדוגמה, אני נותן דוגמה, גלעד לוי, בסדר? כן. גלעד לוי, 2.20 ומשהו, הגבוה, לא היה לנו גבוה כזה אולי מעולם,
נכון.
אולי אחד זה, נמצא בפול ירושלים. הוא מתאמן עם השחקנים הכי טובים, וזה עוזר לו, אני משוכנע בזה. אבל הוא צריך להביא את השכר לימוד, את השיעורים שהוא מקבל שם מיינקינט, למגרש. ליגת הפיתוח נועדה לא במקום הליגה הלאומית או ליגת העל, בנוסף.
אבל הבנוסף הזה עולה כסף.
רגע, לפני כסף, תשמע, קודם כל הרעיון הוא מבורך, השאלה אם הוא פרקטי, כי גלעד לוי, למשל, דעתי, זה הייתה טעות לא להשאיל אותו לקבוצת ליגה לאומית, אבל, או יש עוד כרטיס כפול, מה שהיה פעם?
יש כרטיס כפול, אבל זה בעייתי, כי לקבוצות הליגה הלאומית וליגת העל יש אינטרסים אחרים, ופה ההתנגשות.
מה זאת אומרת? אני אומר, אם הוא יתאמן פעם פעמיים שבוע עם הפועל ירושלים, ויהיה במסגרת שהוא משחק 40 דקות במשחק...
איזה 40 דקות? ביתנו 40 דקות, הוא גם לא יכול 40 דקות.
30.
יום שלישי ורביעי. הפועל ירושלים במשך שלישי ורביעי נמצאים באירופה. הם צריכים שחקן שיתאמן איתם בחמש על חמש. יש בעיה עם זה. הליגת פיתוח נועדה להיות בימים אחרים, כדי לא להפריע לליגת העל. אני קראתי...
עזוב את העניין הטכני, אני מדבר על הרעיון.
קראתי מאמר גאוני שלך על הפיצול, הקנטונים. אמרת, מה שאפשר ללמוד ממקומות אחרים, בוא נעשה אצלנו.
נכון.
אם בגרמניה, בצרפת, בספרד, יש ליגות פיתוח כאלה ואחרות מהסגנון הזה.
אני מסכים, הרעיון פנטסטי. אני פשוט פרקטית שואל מי ישחק שם. עכשיו, אם אתה לוקח את הליגה לנוער ונותן להם עוד... לא, אז יש לנו ליגה לנוער.
יש ליגה לנוער, אבל בתקופה שלפני 20-30 שנה, השחקני נוער היו חלקם גם מתאמנים ומשחקים לפעמים בוגרים, כי היה רק שני זרים. היום אי אפשר. יש 5-6 זרים, חייבים לייצר עוד מקומות לדקות משחק לשחקנים.
טוב, הלוואי במה שאתה אומר זה יקרה, אני כרגיל סקפטי.
אתה יודע מה אומרים? שווה לעשות, מה זה
שווה? אבל אתה מגיע מהקטע המקצועי, אתה מאמן, כאשר מפקיע, אתה יודע, בטבע, ממש, זה רק בטבע קורה, כאשר מפגישים בין מחר לבין כסף, אין מזה, אין תשואה להשקעה.
אבל כבר אתה פתר את זה,
השר אמר. השר אמר.
לא הבנתי, מי המחר?
אה?
מי
המחרון?
לא
נתחיל, אבל אתם יודעים מה אני אומר.
בוא, ניצחתם את באר שבע.
לא, אבל הם צריכים לנצח את ירושלים להיכנס לבית העליון.
תגובתך.
אנחנו צריכים לנצח אחד מהשתיים, הגורלנו תלוי בידינו, עשינו ניצחון יפה מאוד על באר שבע, ניצחון חשוב.
18-4 רבע שלישי, יופי של הגנה בדקות האלה.
נכון.
כן.
בעצם יצרנו יתרון על באר שבע גם בהפרשים הפנימיים, ושמנו את הגורל בידיים שלנו, ניצחון אחד מול הפועל ירושלים או מהפועל חיפה, אנחנו נהיה ב-1-6, ריגרדלס מה יעשו היריבות שלנו, במקרה ונפסיד את שני המשחקים האלה, אנחנו באמת תלויים ביריבות, אבל אנחנו רוצים להאמין שאנחנו נעשה את העבודה, ונצח אחד מהשתיים.
מי זה היריבות?
הוא אמר לך.
אמרתי, הפועל ירושלים והפועל חיפה.
לא, עם מי אתם הולכים על המקום השישי?
באר שבע והרצליה.
ואת באר שבע ניצחתם.
גם את הרצליה בהפרשים הפנימיים אנחנו מעליהם. יש רק סנריו אחד,
כן,
שאנחנו לא מסיימים בשישייה. אם יש בית משולש, באר שבע, הרצליה ואנחנו, בגלל שבאר שבע ניצחו פעמיים את הרצליה, אז יש להם שלושה ניצחונות במשולש הזה.
הבנתי.
ואז הם מעלינו.
מעניין.
כן, אבל תשמע, הם במצב טוב. הם במצב טוב.
יש קבוצה טובה, באמת.
כרגע יש, כרגע יש חמש קבוצות, אתה יודע, סגורות ב-1-6, המאבק עכשיו על השישית. אבל מצד שני, אתה מגיע פה, אתה יודע, לבית עליון, בסיבוב השלישי, שגם אתם וגם גליל עליון תתקשו מאוד, אתה יודע, אולי חולון. אפשר להוציא מן הפה ושם ניצחון.
מה נשאר?
אז נשאר מכבי תל אביב, ירושלים, והפועל תל אביב.
הם יכולים, הם לא יכולים לנצח את הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, בקושי, בקושי ניצחה אותם.
אבל זה היה אז.
היה.
עכשיו זה על המאני טיים.
מי שרוצה גשם,
כן.
שלא יפחד מהבוץ.
על הכיפה. יפה. אלעד, שמור על עצמך, תודה.
תודה רבה.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אוטוטו בין. חזרנו, אריה, לא אמנתי שנגיע למצב הזה, אבל...
הנה הגענו.
הנה הגענו, התחלנו להגן הגרמנים, ואנחנו באמת, בשביל להגן עליהם...
אנחנו מגנים על גרמנים?
כן, כן, בין השאר. מיכאל יוחין, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אז ביירן עשתה שונג'ה, ופשוט המאמן המסכן נסע לסקי, מדבר על אנגלסמן, נסע לעשות סקי באוסטריה, והוא למלא מצברים כמובן לקראת מה שקורה מול בורוסיה דורטמונד, שלחו אותו צ'ורטי ווזנאיה, ועכשיו יש לנו שם את טוחל.
מה זה, הם למדו בסך הכל מדניאל ימר, שפיתר את אייל ברקוביץ' ב-SMS.
הבנתי, כן. כן, מיכאל.
כן, מה
רציתי
לדעת על זה?
איך זה ככה קרה? חשבתי שהגרמנים יש להם מתודה לכל דבר, קוראים למאמן...
מה זה, הפועל רמת גן? זה ביירן מינכן.
באים, מורים.
קודם כל, הם לא התכוונו שהוא ידע על כך כשהוא בקופשה.
יצא להם.
כן, מישהו הדליף את התקשורת, וזה כשהוא נגדלף עם שוטות החברתיות. זה קיצור קטן, כלומר, זה כמובן מאוד לא נעים, מאוד מאוד לא נעים ל... מנהלי ביירן עצמה.
כמה הם שילמו על חוסר הנעימות הזה?
על חוסר הנעימות הזה הם לא שילמו כלום, אבל הם שילמו ללייפציג בקיץ 2021 25 מיליון יורו כדי לשחרר את נאגלסמן מהחוזה שלו.
כן.
שזה היה סכום סי נכון לאז. יש תמורת מאמן כלשהו בעולם. הם הקטימו אותו על חוזה לחמש שנים, שזה חריג ביותר, עם שכר של 8 מיליון יורו לעונה.
כן.
וכל עוד הוא לא ימצא עבודה. הוא ימצא עבודה, כן, אבל זה לא... כרגע, כל עוד הוא לא מוצא עבודה, הם ממשיכים לשלם את השכר הזה.
איזה כיף זה היה, איזה כיף.
אוי, אני, תן לי רק 800 אלף פיג'ונים בשביל לא לעבוד.
קצת פפלין, לחיות,
כן, משהו.
לקפה של הבוקר.
אני חושב שהוא יצמח לעבוד, אבל הקטע הוא שכל המהלך הזה היה לגמרי לא צפוי. גם לחלוטין לא מוצדק, כלומר אין איזושהי סיבה מיוחדת שבגללה היה צריך להעיף את נאגלסמן עכשיו.
אולי אוליבר קאן שמע את הקולות, אתה יודע, מחדר ההדבשה או מכל מקום אחר.
ביירן, אם אתם זוכרים בזמנו בשנות ה-90, כשכל שני וחמישי היו כותרות מאוד מאוד עסיסיות מחדר ההדבשה, כשקלינסמן רב שם מפאוס וכל מיני דברים כאלה, אז הדביקו בגרמניה למועדון הזה כינוי אפטר הוליווד, כי יש דרמה משובחת בכל שבוע, והפקות מאוד מאוד טובות, לצופי הניטרלי כמובן, לא לעודי בייר. אז איכשהו יש תחושה שבתקופה האחרונה, בייר חוזרת להיות FC הוליווד, המון המון כותרות עתיסיות ולא נעימות, כל מיני פיתורים עזויים לגמרי, כמו למשל הפיתורים של מאמן השואת של בן, שהיו
בינואר. ומה שקרה בכלל עם נויר בעקבות הפיתורים האלה.
בדיוק. מאמן השוערים הוא החבר הכי טוב של בויאר.
כן.
הוא החבר הכי הכי קרוב שלו בכלל, לא בעולם הכדורגל, אלא בכלל. הם הכירו עוד בשלקה, ונויר הביאו אותו לבויאר כשהוא חתם, לפני יותר מעשור. זה היה המאמן של נויר, והוא היה הדמות הכי הכי חשובה מבחינתו. נויר הוא הקפטן. כן, נויר גם כן, נסע לעשות סקי, שבר את הרגל, ובזמן שהוא מחלים, בן אגלסון אמר להנהלה, בואו נפטר את, הם לא הסתדרו, אוקיי? אז הוא העיף את מאמן השוערים, בלי להיכנס עם נוער, בלי להדע אותו מראש אפילו. פשוט קרה ביום בעיר, קראו למאמן השוערים למצד, זהו, אתה מפוטר. זה היה הזוי. אבל מה בעצם זה אומר? אם אגלסון ביקש לפטר דמות כזאת, דמות קריטית ביותר במועדון, אז מן הסתם יש לו גיבוי, נכון?
כן.
והדבר האחרון שאתה מצפה שחודשיים אחרי שמבוצעת מהפכה כזאת ומערערים את המעמדו של נויר לטובות
קונסים גם את נויר, קונסים גם את נויר בשכר של חודש בגלל שהוא התרעם על הפיתורין ויצא נגד המועדון.
כן, זה סיפור מאוד מאוד גדול. זה הרבה יותר מסתם פיתורים של מאמן שוערים. זה זעזוע עצום בתוך המערכת. לנויר יש השפעה גדולה מאוד בחדר הלבשה. הסיפור הזה הביא לחדר הלבשה מסר מאוד מאוד ברור שלי באגלסמן יש קר דן של לעשות מה שהוא רוצה במועדון. הוא באמת חתם על חוזה לחמש שנים, הוא היה בעונה השנייה שלו, מאמן עם בן 35, כן? סיפור מדהים, להיות מפותר מבייר נמצאים בגיל 35. היה ברור לגמרי
עכשיו בוא נגיע לתוכל, שגם, אתה יודע, הם זרקו אותו, ואז הוא נסע בצ'לסי, ולקח...
מי זרק את תוכל?
כן.
מי זרק את תוכל, אתה אומר?
לא, זרקו את תוכל, ואז הוא נסע לצ'לסי.
כן, תוכל נזרק דווקא מצ'לסי. תוכל הוא דמות אגב מאוד 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 סגונית ומעניינת, מאמן שמתחילת היכולות המקצועיות שלו אין עוררין שהוא באמת אילוי, והוא מסוגל בטווח הקצר לשדרג בעצם כל קבוצה. כנראה זה עובדה היא שכשהוא הגיע באמצע עונה לצ'לסי במקום פרנק למפרד הם זכו בליגת האלופות.
נכון.
אבל תוכל הוא גם שתלטן ועקשן בצורה יוצאת דופן. לא היה מועדון שהוא עזב ברוח טובה. והוא ממעיס את עצמו על הסביבה די מהר. עכשיו, זה יכול לעבוד במועדון קטן, הוא החזיק הרבה זמן במיינס, כי במיינס, אם יש מאמן מסוגו, אז מן הסתם כולם... מסתכלים עליו כעל אלוהים ועושים את מה שהוא רוצה. אבל בדורטמונד ובצ'לסי זה הלך פחות טוב, ובבאיירן עם כל הפוליטיקה הפנימית ועם כל המורכבות הזאת וכל האגו, זה בעצם זה מקום בטוח לפיצוץ מאוד 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 גדול. הם באו בטענות לנגלסמן זה שהוא לא הסתדר עם כל הכוכבים ושהוא לא היה קצת עקשן מדי ושינה את הטקטיקה יותר מדי. תוכל זה, אם אלה הבעיות של נגלסמן, אז תוכל מביא אותם פי אלף. ומהבחינה הזאת, המינוי הזה, הוא, אגב, הוא יכול להצליח בטווח הקצר, יכול להיות שעכשיו בטווח הקצר, הוא יביא את השינוי, יביא איזושהי רוח חדשה, והם יזכו בכל התארים העונה. אבל הפיצוצים שיבואו שם, אחר כך, זה יהיה FC הוליווד בריבוע. הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אם אתם רוצים לדבר הרבה על בייר מינכן, תוכל זה המתכון. כלומר, אפשר לדעת לשאול שלנו שיחות בכל חודש, רק לנתח את כל מה שקורה בחדר הלבשה של בייר, זה כן.
כן.
תשיג לי את תוכל.
לא, לא, תוכל אמור לעשות שינוי כבר בטווח הקרוב, כי אם לא, גם הוא הולך צ'ורטי בוזנאי, אתה יודע, באמת... בביירן זה לא שחסר להם כספים. אם צריך, אז מוציאים. זה אופן מאחורה, כן?
הבעיה היא שמוציאים זה גם שלא צריך.
כן, כי צריך להראות לאנשים שעובדים. מיכאל, המון תודה.
ערב טוב.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. אוטוטו באים. עדכון תוצאה, מכבי תל אביב 59, חולון 50, ואנחנו דקה 40...
וחמש לסוף הרבע השלישי.
סוף הרבע השלישי, היו כבר בשבע חולון, אבל הפסיקו. עכשיו אנחנו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב. בסדר, בוא נתחיל עם דני, דאבל דאבל מול, אתה יודע, סן אנטוניו, שמתחננת לקבל בכל משחק בראש. ניצחו הוויזרדס 136-124, שני משחקים וחצי מהפליין, שזה אשליה אופטית.
מצד שני, שיקגו עכשיו מגיע לשני משחקים בלוס אנג'לס, ואם היא במקרה תפסיד בהם, אז פתאום זה נפתח לגמרי, פתאום נפתח שוב. הוויזרדס ככה... מה שנקרא singing on the brink, ככה רוצים לראות לאן תנשב הרוח בשבוע הקרוב, יש להם עליה למשחק לא פשוט בטורונטו שסיכוי לא רע שהם יחסידו גם בו. אמדיה בינתיים לפחות מנצלת ההזדמנות, הוא עושה מספרים יפים, דיברנו בשבוע שעבר ואמרת שסן אנטוניו מתחננים שהעונה כבר תיגמר, סן אנטוניו מתחננים לקבל את ויקטור מניאמה. אז זה מה שקורה שם, ואמדיה באמת נתן משחק טוב, מאוד אגרסיבי.
צריך להזכיר שגם קוז וגם ברדלי ביל לא שיחקו.
ערב לא טוב רק של אבדיה, אלא גם ערב מצוין של קורי קיסטר, שעשי קריירה, דלון וייד עשי קריירה, כל מטטה וגם יעה וגם שואב אבק ירה במשחק הזה.
מה שנקרא, משחק שעזר לזה, אטלנטה 143, אינדיאנה 130.
נכון, גם אינדיאנה, באותו מקום פחות או יותר כמו וושינגטון, גם מנטלי וגם בטבלה, פלוס מינוס, ואטלנטה מנסה ככה לצבור תנופה לקראת הפלייאוף, עוד לא ממש הולך, אפילו במשחק הזה שמנצחים וקולים כמות נקודות יפה, אז טרי יאנג מורחק כי הוא דופק כדור לשופט, והרחקה הבאה, וטכנית הבאה הוא גם יחטוף הרחקה כבר במשחק, אז כן, אטלנטה ככה מקרטעים להם באזור ה-50-50 לקראת הפלייאוף, בתקווה
שניצחו
את
טורונטו, מיאמי, ואימצו
את
המקום. ברוקלין רוצה את המקום השישי, והיא ניצחה במיאמי, פרקה, מה זה ניצחה? 129-100.
כן, וזה מאוד מרשים בהתחשב בזה של ברוקלין, בזמן האחרון נראה כאילו קצת מאבד את גובה, ותגיעו הלילה למשחק סופר חשוב, שהוא הצהרת כוונות, במיאמי, ונתנו שם בראש לקבוצה שאמורה להיות יותר קשיחה, קשוחה וקשיחה וטובה, ובמומנטום הם, והורידו אותם למקום השביעי, זה באמת מאבק, נזכיר, מקום שישי מוביל לפלייאוף, מקום שביעי כבר לא מוביל אוטומטית לפלייאוף, הוא מוביל למה שנקרא פליין, אתה משחק נגד המקום השמיני, ותיאורטית אתה גם יכול לעוף, אם אתה מפסיד בשני משחקים. אז ברוקלין רוצה כרגע את המקום השישי, ושיחקה ככה.
תגיד, לוקה דונצ'יץ' בדיכאון מאז שהגיע לשם קיירי?
כך זה נראה.
תראה, כך זה נקרא, אתה שואל אם יש... יש, יש קורלציה שלהם, יש סיבתיות, שכל שאומרים אצל האקדמיים.
למה אתה מאמין בצירופי מקרים?
זה צירוף מקרים מטורף, בסך הכל הבן אדם שהרסתי שלוש הקבוצות האחרונות שלו מגיע גם לדלס.
כן, אבל הוא בדרך ללייקרס, אז הוא גם לוקה אומר, לא מעט נגמר.
על פי לדיווחים, הלייקרס מאוד רוצים את דיאנג'לו ראסל, מאוד התרשמו מאיפה הוא ישתלם בקבוצה, ומעדיפים אותו על פני קיירי אירווינג בתור הרכז הבא שלהם, וגם ראסל רוצה להישאר. שם קוראים איך קיירי מסתדר עם דונצ'יץ. שוב, אני לא, אף אחד לא אמר ישירות שזה קיירי.
האמת שהוא עושה דברים שהוא לא עשה כבר הרבה זמן, שהוא עולה פצוע וכאלה, אתה יודע.
כן.
הוא באמת מסתדר. אבל
אם הוא לא היה לפצוע, הוא לא היה בפלייאוף. אפילו בפליין. ואז הוא יהיה בחוץ כנראה בצפונה, וככה זה גנות.
בוא נלך לדנבר מול מילווקי, 129 דנבר, 106 מילווקי.
פעם ביקום למשחק העונה.
נכון.
קבוצה מקום ראשון מערב, נגד מקום
ראשון. בחצי הראשון זה עוד היה צמוד.
נכון. ואז הצוות המסייע של דנבר, אנחנו, יוקיץ' ויאני, שניים משלושת המועמדים ל-MVP, באמת במאות הכי צמוד שאני זוכר, כי זה זו אחת השני פחות יותר, קבלו שניים 31 נקודות, במקרה הזה שהיה באמת של מי הצוות המסייע יותר טוב, ועל פניו למילווקי הצוות המסייע היה בחושר קצת יותר טוב, גם חוזרים להרכב מלא, אבל במשחק הזה החבר'ה של דנבר פשוט עשו את ההבדל, שחקנים אחרים, אפילו ג'ף גרין לא נגמר עם דנק מטורף על יאניס, נתן שם את התאוצה ואת המומנטום, ודנבר זה גם מקום שלא פשוט לשחק בו, בטח בבק טו בק עם כל החמצן הדליל.
סקרמנטו, הקבוצה שאני באמת הכי אוהב במערב, 121, יוטה, המדשדשת, 113.
יוטה מקודות מדשדשת, שבוע שעבר בלי לאורי מרקן, אני נצחת אותה סקרמנטו, כשווקר קפלר עושה בית ספר לסבוניס, הם באמת מנסים, אבל אתה מסתכל כאילו על הרכב של יוטה, ואתה אומר, אם זה הם מצליחים להיות תחרותים, אז כאילו וויל הארדי באמת יכול להיות מאמן השנה, למרות שהוא לא יזכה. אתה מסתכל סימונה פונטקיו, אנחנו הולכים אותם לבחרת איטליה, ושני רוקיז בחמישייה, וקריס דן שבאמת היה מחוץ לליגה כבר שלוש שנים בתפקיד של רכז מחליף, והם עדיין מצליחים להיות תחרותיים, אז יוטה עדיין בתמונת הפליין. כמה שזה יישמע מוזר.
סורוקה מנמון, תודה. נשתמע מחר. אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסומות, ונבוא רגע, עדכון תוצאה, נגמר רבע
50, 30, 14, 13, סוף רבע שלישי,
שר. חזרנו, 63-53, זה היתרון של מכבי תל אביב.
כבר 68.
חולון, כבר 68. עליו שרפי מנקו הכתי שלושה, שלוש זריקות לשלוש, 15 הבדל.
אפס משבע מהשדה.
כן, בסדר, קורה, יום לא טוב. אריה, איך היה אתמול בהפגנה המכתזית גירשה אותך?
תשמע, אם לא הייתי נשוי, הייתי הולך כל יום להפגנה. הבחורות הכי יפות בעיר. אתה חייב לבוא. מה? אתה חייב לבוא. מה חשבת?
אסור לי, מה אני אעשה?
מה, נראה לך... תגיד, אתה חושב באמת מעניין מישהו כמה שופטים יהיו בעליון?
הפנינג.
מה זה מעניין? בטח.
אתה פוגש חברים מהתיכון וכאלה?
נכון, נכון.
נו.
תראה, את מפגשתי רוני סומק, אתה מכיר את רוני?
בטח.
אתה יודע שהוא שיחק מכבי רמת גן. כן, המשורר. כן, אז זהו, היה לנו,
הוא היה במכבי רמת גן?
כן,
אוטוביוגרפיה הזה.
כן, משורר העילית. בקיצור, תבוא.
זאת אומרת, אתם, עד כמה שאני רואה, ושומע ממשתתפים, זאת אומרת, אין לכם, חוץ עם בן גביר, אין לכם בעיה עם כוחות הביטחון, כי אתה לא מאלה שיורדים לכביש.
לא, אני בכלל מתנגד.
אגב, אני לא מוצא בזה, שוב, אני באופן אישי, לא מוצא שום פלוס בזה שיורדים
וחוסמים
מה שעושים בקפלן ובמקומות אחרים, זה מבורך.
זה טיפשות.
מה שעושים בכביש, לדעתי, זה טמטום.
לעשות מעצור על מספרה, זה היום, ולא צריך לרדת לחסום כבישים. זה כל כך חזק, המחאה הזאת, ומי שמנהל אותה, גאון. פה, שם, עניינים,
הכל טוב ויפה.
לא לחסום כבישים.
הקטע של באמת לחסום את איילון, שיש בזה משהו הצהרתי.
ואת מי אתה חוסם? הרי חלק מהאנשים שם זה אנשים ש...
שיצאו מהפגנה.
כן, שיצאו מהפגנה. בקיצור, מכנים בגבעתיים, הולכים חצי שעה לכל כיוון, אוויר טוב. מה הבעיה?
למה לא נעשה את זה כל יום?
אני אעשה את זה כל יום. אמרתי לך, בחורות יפות.
אנגליה ביתרון 2-0 על אוקראינה, כבר בדקה 40. מכבי תנצח במשחק הזה, אל תצאו מהבתים בניגוד לאריה.
ביום שלישי אני בכסף.
נורא מסוכן שם. וזהו, שימרו על עצמכם.